עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, אהלן פרימו.
אהלן, ערב טוב.
מה אתה יכול להגיד לי על מכבי נתניה שלך, שמאז בן אילם קטרו לכתרים?
לא קשור בן אילם, קבוצה חלשה.
קבוצה חלשה, צריך משהו כמו 8 שחקני חיזוק, כמה סגל ייתן?
למה? צריכים 3, למה?
צריך 8 לפחות.
הקבוצה לא טובה, הקבוצה נבנתה קטסטרופה. בוא נגיד לך משהו, אם התחלת אותי איתי והפתעת, אז אני אגיד לך ככה.
אני תמיד מפתיע.
אז יש למכבי נתניה בחור בשם ניב גולדשטיין, שהביא אותו כמנכ״ל אייל סגל.
כן, ואתה נגדו.
ואני אף פעם לא נגד ואני לא בעד.
אתה סיסטמטי נגדו.
מאיפה אתה יודע?
אני עוקב אחריך.
למה, שמעת אותי פעם מדבר עליו?
אתה, או שאתה מדבר עליו, או שאתה מזכיר אותו.
אז אני אגיד לך משהו.
כתבת גם אתמול, הם חושבים שהם יודעים הכל.
נכון.
רימו.
תקשיב, אז תן לי לסיים.
אז רגע, אנחנו לא קשת. אנחנו רק דיווחי אמת.
עזוב את קשת, אני כועס על קשת, על משהו אחר לגמרי.
אני לא כועס על אף אחד, אני רק אומר.
אני כועס.
אנחנו לא קשת, אנחנו רדיו 103.
נכון, עכשיו אני אגיד לך משהו. ניב גולדשטיין, בשיחה האחרונה שהייתה לי איתו, באיזשהו שלב במהלך השיחה צבטתי את עצמי, ואמרתי, רגע, אני מדבר עם קלופ, אני מדבר עם גרדיולה, אני מדבר עם אנצ'לוטי, לא, אני מדבר עם ניב גולדשטיין. תקשיב, יש שם אנשים שחושבים שמה שהם עשו, הם צודקים. עכשיו, אם הם היו בטיפה מקשיבים לאחרים, אתה יודע מה, לא לי לאחרים, לא היו מגיעים למצב הזה, ובן אילם שהזכרת אותו, הוא מסכן, הוא רוצה קבוצה אחרת, הוא רוצה שחקנים אחרים, ואתמול...
הוא שאמרתי, הוא רוצה 8 שחקנים.
לא 8, לא, לא, אני מדבר עם בני, איזה 8?
לא.
בלם קשר וחלוץ, זאת אומרת, הוא רוצה 3.
כי הוא יודע שהוא לא יקבל 8,
אז
הוא
אומר, אני אתחיל ב-8. אבל לא צריך 8, הקבוצה לא צריכה 8, גם מכבי תל אביב צריכה לשנות, אבל לא 8.
גם מכבי צריכה 8, כל הזרים, צ'ורטי וזדאי.
אבל אני לא מחזיק מגררו, גררו לא צריך לצאת להשאלה. גררו לא יודע לאן לרוץ.
אני להבדיל ממך, אני לא מתיימר להיות איש מקצוע.
זה לא איש מקצוע, ממה שאתה רואה.
אמרתי, אני רואה, אני אוהב, אני אוהב מה אני רואה. אני לא מבין בזה.
עכשיו לסיום הדברים, רק עוד משפט אחד על נתניה, לסיום אני רוצה להגיד לך, זאת הקבוצה הראשונה בליגה...
טוב, לא נעשה תוכנית על נתניה.
לא, 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 משפט אחרון. זו הקבוצה הראשונה בליגה שידעה מהרגע שאטפלד מונה, שהיא נבנתה לא טוב, ומדברים מאז אטפלד על חיזוק הקבוצה. עכשיו אני שואל אותך,
טוב, ינואר עכשיו הגיע.
אתמול היה משחק בינואר. אתמול כבר היו צריכים להיות שחקנים חדשים. הפועל חדרה הביאה חלוץ, הוא כבר שיחק. למה נתניה עד עכשיו לא הביאה? כל המתיימרים שם להיות כוכבים במכבי נתניה, אלא רדו לקרקע, ותגידו לאוהדים שקונים כרטיסים, מה אתם עושים במועדון?
עוד פעם אתה סוגר חשבון.
אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך שאני מבסוט.
עוד פעם אתה סוגר חשבון.
דבר אחד אני יכול להגיד לך שאני מבסוט. לכל מקום אני מגיע בדקה. אין רמזורים, אין פקקים, נסיעה מהבית שלי לרדיו לוקחת חצי שעה, עכשיו לוקחת 12-13 דקות. פשוט תענוג.
תראה כמה אתה פגום. שאתה מאנשים סובלים, ואתה נהנה, ואתה אומר
לא,
איזה כיף, לא, אני מגיע.
לא, בכלל. אני אומר רק על הכבישים.
התחסנת חיסון רביעי?
ביום רביעי חיסון רביעי.
יפה. אז...
אתה הרגשת לא טוב.
זה, היהודון הזה, אלברט בורלה, חצי יהודון.
אומר שלא בטוח שזה טוב.
לא בטוח, אבל אנחנו כבר חוסנו, עכשיו הוא אומר זה לא טוב, אז למה הוא אפשר? למה הוא מחר לנו את הסחורה?
לא, הוא דיבר על הרביעי.
על הרביעי אני מדבר.
ואם משרד הבריאות, אם הגאונים של משרד הבריאות אומרים שאנשים מגיל 60 ומעלה צריכים לקבל חיסון רביעי, אני מאמין להם. הם למדו רפואה, לא אני ולא אתה.
כן, אבל זה מזכיר לי, אני אין לי מושג ברפואה בקושי אני אכתוב את המילה. אבל זה מזכיר לי באמת שה-FDA דן בחיסון השלישי, הוא אישר את החיסון, כמובן בסייגים וכל הדברים האלה, אחרי שהגברת דוקטור אלרועי פרייס נתנה אותנו בתור עכברי מעבדה, כמה זה טוב. אוקיי? אז חיסנו. עכשיו אנחנו צריכים לקבל חמישי...
רביעי.
רביעי כבר קיבלתי.
אף אחד לא דיבר על חמישי, זה רק אתה מדבר על זה.
תקשיב, אני חוסנתי אצל אותו הרבר, שיודע יופי להזריק, הוא אמר לי, נתראה עוד 3 חודשים. גם בשלישי הוא אמר לי, נתראה תוך חצי שנה.
אני חשבתי, בוסטר זה מילת סיום, הבוסטר. והנה, זה לא סיום.
יש הרבה סחורה, יש 40 מיליון חיסונים, מי ייקח אותם? רק אותם 4 מיליון מתחסנים. מי ייקח את החיסונים? מה, נזרוק? מה קרה לך? טוב. יאללה, בוא נתקדם.
בוא נתקדם.
אורחים ומפיקים, שר פלסר ורון צ'יין. אחראי על השידור ב-103, אחראית, אבישג אליאסף שוסטר. ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. האורחים בדיגיטל, שני רומנו, מאור רטה ודוד זבולוני. אנחנו בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, פיצפורט, שידור ישיר. מתחילים. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה? קודם כל, אני מבין שקונים, שעל פי פרסומים זרים, משה חוגג אישר את ההצעה של קבוצת הרוכשים. מאיפה היא? באמריקה? מאיפה היא?
רוכשים מאמריקה, ארצות הברית, אחד מהם, אבל לא...
מה זה אחד? איפה שר הקבוצה?
חשוב, אני לא יודע את כל השמות שפתאום,
שפתאום לא יבוא לי, פתאום לא יבוא לי, כמו שאמר איזה דייר באגם הדרק, איזה דובאי.
או שלא עד לוי לוין.
כן, אבל רון, צריך לעשות את זה, זה לא קרוב לסגירה, עוד לא נעשתה אפילו בדיקת נאותות. צריך לזכור, כל מה שהם קיבלו עד עכשיו זה מצגות שביתר שלחו להם, והם עכשיו רוצים לעשות בדיקת נאותות מחודשת, כרגע ביתר אומרים להם, יש גם את הבעיה עם התביעות העתידיות, כרגע זה לא קרוב, זה תקוע ולא מתקדם לשום מקום. ונצטרך לראות אם יקרה משהו שונה בימים הקרובים, אחרת...
אתה יודע...
בית"ר ירושלים כבר יוצאת לפלן בי.
אתה יודע, אופיר...
רגע, שנייה, פרימו, יש לנו פוטופינים. מה זה פלן בי?
פלן בי זה שחרורים, קיצוצים, כל מה שאתה יודע.
זה מוביל, יפה.
דחיית השלומים.
רגע, זה מוביל אותי באמת למשחק אמש 0-2 מול אשדוד.
לא כוחות.
זה לא רק שלא כוחות, אתה יודע, זה פשוט היה... מה אני אגיד לך, זה היה עם הנוער, עם הנוער
במסע מחשדות. שמעת את יוסי מזרחי ואיתמר ניצן, הם אמרו את זה.
כן, הם מתאמצים יותר, אבל...
אמרו את זה, רגע,
עוד משפט.
הם רוצים למכור
איתה. עוד משפט, אופיר. אחרי שהם ראו מה קורה אתמול, אתה יודע, זאת אומרת, פלן בי לא צריכה להפריע לי פלן איי. בשביל לא להרגיז כל רוכש פוטנציאלי, אפשר באמת להיפטר מהבררה. קודם כל, הזרים שבאמת לא תורמים לקבוצה.
יכול, אגב, זה יכול להיות שחלק מהזרים יפרדו מהם באופן חד צדדי.
למה חלק?
ומי שלא נמצא, אני חושב שהשחקנים מובילים, כמו מרקו ינקוביץ' שעולה למגרש, הוא באמת שחקן טוב, אבל הוא לא החליט אם הוא רוצה להיות כאן או לא. ויש לו עליות וירידות כל הזמן, והוא לא לוקח...
מרקו ינקוביץ' שחקן טוב לליגה באולמות, או ליגת החופים. כרגע עוד לא ראית אותו בכדורגל 11.
שאתה אומר שחקנים שרוצים להיות פה, חוץ מאופיר קריאף, עוד אולי עוד אחד, שניים, אתה לא באמת רואה שמישהו רוצה להיות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו...
כן, אבל פרימו, שחקנים מנצלים את הסיטואציה, מתנהגים כאילו מעל המועדון. כאילו עושים טובה למועדון. אגב, ביתר אשמה בזה. היא הגיעה לינואר עם כל הבלגן הזה. היא לא עשתה תוכנית מוקדמת. היא נכנסה לינואר שכל שחקן לא יודע מה הולך להיות איתו. וגם, אני מבין גם שחקנים שדואגים לאינטרס שלהם. זה בסדר גמור.
אבל תשמע, משהו דבר מאוד חשוב אני רוצה לומר לך. מכל השיחות שאנחנו עושים ומנסים לחפור מה קורה בתר, ויוסי מזרחי מדבר, ואיתמר ניצן מדבר, תקשורת לא מפסיקה לדבר, כל הסיפור אופיר זה משה חוגג. כל עוד לא נשמע מהאיש שאמור הוא זה לחתום, עם כל הכבוד ליונגר, ואל יוחנה ויוסי מזרחי, הוא האיש שאמור לקבל, נראה לי, שלא אכפת לו את מצבה של ביתר ירושלים, הוא מביא אותה לידי ריסוק. אתה מבין?
למה? אני רוצה להבין רגע. רבותיי, אל תהיו. אופיר, אנחנו לא יודעים מה חושב חוגג. אם הוא מוכן למכור, תמכדם את זה, מה אתם רוצים יותר? באמת, נו בואו תסתכלו על האמת כפי שהיא. הוא לא אמר אני לא מוכר.
לא, רון, יש פה משהו אחר. ביתר במצב הנוכחי בגלל חוגג, תערבויות הוא צריך לספק עד סוף העונה כדי להשאיר את הקבוצה בליגה, אם הוא לא רוצה למכור. צריך לקבל פה החלטה, אחרת העסק הזה
לא נכנס. עוד לא הגענו לשם, אני זוכר שחוגג, עזבו כרגע את כתבי החשדות. כשחוגג קנה את הקבוצה, הוא קנה אותה, אם אני זוכר נכון, ב-16 מיליון, ועוד 8 או 9 מיליון, הוא התפשר על חובות, נכון?
משהו כזה, כן.
יפה.
18 ועוד חובות.
יפה, 18 וחובות, אם אני זוכר נכון, הוא שילם 8-9, או התחייב על 8-9, זה מה שאני זוכר, אל תפסו אותי במילה. אם עכשיו הוא מוכן למכור, עוד לא הגענו לקטע של השלמת הערבויות וכל הדברים האלה, שנגיע, נתקוף. אבל מה אתם רוצים ממנו? הוא עסוק בדברים אחרים.
רון, הרבה יותר קונה, חשובים לטעמו. אני שואל אותך, רון, אין קונה, קשור? מה הוא צריך לעשות?
מה זה? אין מה?
אין קונה, מה הוא צריך לעשות?
לתת הוראה, או אני לא יודע אם הוא נתן, או יונגר מחליט לבד, להיפטר, איך אמר זה... נו, פקד חיל האוויר לשעבר, שהיה גם רמטכ"ל איזה תקופה, חלוץ.
חדן חלוץ.
להתפטר ממכות בכנף, מכות כלו בכנף, מחלים נתיקים.
שיתחיל לפעול, שיתחיל לפעול, אי אפשר
לך... אבל זה יונגר צריך לפעול, רבותיי. הוא לא מנהל את הקבוצה ב-day by day. תתחילו להעיף.
יונגר כל ימים חוגג בטלפון. בסוף יונגר מקבל הוראות וחוגג. שיתחילו לפעול.
אם יונגר לא יכול לשחרר סחורה, כי חוגג לא נותן לו, תניח את המפתחות. על המאק, הכל טוב.
יכול להיות, אבל להחליט, לא להחליט זה הכי גרוע. גם החלטה כואבת, צריכה להתקבל. להחליט, לא להחליט,
אבל להתייחס לעובדות, רק לעובדות. עזבו אתכם עכשיו, אתה יודע, איך אומרים, assumption is a bitch. הכל, כל הקטע הזה של הנחות, שאנחנו לא יודעים בדיוק, אני לא יודע מה חוגג אומר לו, אני לא יודע. יכול להיות שאומר לו, אתה לא שחרר אף אחד. יכול להיות. יכול להיות שאומר לו, זרוק את כולם. גם זה יכול להיות. אבל בסך הכל, הקבוצה, למה פלן בי, פלן איי, לשחרר שחקנים שעלולים להעיק על הקופה בחצי שנה הקרובה, כך אני רואה את זה.
ואז לרדת ליגה.
אם צריך, אז צריך. מה לעשות?
יש תוכניות כלכליות שאפשר גם לשחרר, להקל על הקופה.
פירוק זה מינוס 9, פרימו.
להביא כספים ולהביא שחקנים חדשים, אפשר לעשות הרבה דברים, אבל צריך להתחיל לעשות את זה. תביאו. משכו את זה כבר חודשיים, ואין עוד הרבה זמן.
תגיד, אני חייב לדבר איתך על האוהדים. האם יש משמעות לעניין הזה שהיום הם הוציאו לתקשורת הודעה בדיוק בשעה 4 אחר הצהריים, שמתחילים להפגין מתחת לביתו, וממה שאנחנו זוכרים ממקרה עבר, והפועל תל אביב, האוהדים שלה עשו את זה לא מעט, זה די ציק העניין הזה של להיות מתחת לבית כל ערב.
קודם כל הם התחילו כנראה ביום חמישי הקרוב, אבל זה משהו שהאוהדים גם נמצאים בקשר עם הרוכשים, עם נציגים של הרוכשים, ומבינים שיש פה איזושהי, יש פה איזושהי בעיה, מבינים שזה הולך למקום רע, אבל שוב, גם שבוע שעבר כבר הייתה אמורה להתקיים מחאה, ושיחות עם יונגר גרמו לזה שזה יידחה בעוד שבוע, והיה אמור להידחות ל-20 לחודש, כדי לתת זמן לעסקה.
מה אנחנו יודעים לקטע של קבוצת הרוכשים? קבוצות רוכשים אני מאוד אוהב, א', אנחנו לא יודעים מאיך אני לכל הפחות, ב', הם מתחייבו להשקעה מינימלית במועדון, או שהם רק קונים?
אני רק יכול להגיד לך שמבחינה לא מדובר בקנה מידה של מיץ' גולדהר או אלונה ברקת אפילו. מדובר במשקיעים שעזרים אולי כמה מיליונים בשנה לבית ירושלים, אולי 2-3 מיליון דולר בשנה, באמת לא מדובר פה על משהו בקנה מידה ענק, אבל הם אנשים שכן רוצים את בית ירושלים וכן רוצים לבנות פה איזה משהו בריא. אני לא חושב שזה הולך להפשיל לידי עסקה. אם אתה שואל אותי, אז ביום יומיים הקרובים אנחנו כבר נשמע את ביתר מודיעה לשחקנים להתחיל לחפש קבוצות, וג'אפי כבר קיבל, הסוכן שלו כבר קיבל הוראה לחפש קבוצה, יכול להיות שיהיה פתאום איזה מרקו ינקוביץ' כזה, או מישהו אחר, עוד אחד בתור התחלה, ובמקביל, יונגר צריך להציג להנהלת, ולחוקק את התוכנית שלו, קיצוצים וכל מה שצריך.
תגיד, אם אתה...
אנחנו בעצם נבין מה הוא עושה כאן.
אם אתה מאמן בליגת העל, שואל אותך שאלה רטורית, אוקיי, אם אתה מאמן בליגת העל, ויש לך אפשרות להביא שחקנים של ביתה ירושלים שיחזקו אותך. יש כאלה?
אני יודע שיש ביקוש ל5-6, אני אומר לך, 5-6 קל, פרימו, שרוצים אותם, וכל היום מקבלים טלפונים.
מי? אני שמעתי על גרצ'קין, מה עוד?
אני אתן לך שמות, גני, גרצ'קין, תמיר עדי, רוטמן וחדרה, ג'אסי, מקבי פתח תקווה, פנתה לביתר. יש עוד שחקנים שבאמת... יצור, כי לא, אתה יודע, קבוצות התחתית במיוחד מתחמשות בהכל. רוצות להתחמש בכל מה שיש, אבל לכל שחקן היום כמעט יש 7-8 שקל מאוד לקבל הצעה. ואני יכול לך באופן אישי, אפילו אני מקבל הודעות מאנשי מקצוע, ממאמנים, ששואלים אם אפשר להביא את זה מביתר, מה קורה בביתר, אז
כן.
בוא נגיד שיש להם שוק. ואגב, זה אחת הבעיות, ששחקנים יודעים שיש להם שוק, פתאום אומרים להם, יש לך שנה וחצי כאן, אז
מה החליטו לגביהם? יום רביעי ביתר עולה לחיפה, או יורדת לחיפה. מה החליטו? עולים עם הנוער? עולים עם רק עם שחקנים?
לא, עם הנוער הוא לא יעלה. אני מניח שהוא יעשה קצת רוטציה, אבל עם הנוער הוא לא יעלה.
אני רוצה להגיד לך שהמשחק הכי טוב של ביתר, שראיתי באמת לאחרונה, זה היה בגביע נגד אפולה, נכון? סוגרת הטבלה בליגה הלאומית. אפולה
הייתה טובה יותר.
כן, אבל שיחקו שם שחקנים צעירים של ביתר, חלקם מהנוער, נתנו את הנשמה. עזוב, יש לי הבדל, אם אני רואה באמת נער בן 17-18, אתה יודע, שנותן את הנשמה, גם אם הוא מאבד, גם אם הוא מוסר כדור באמצע לגול, אין לי שום בעיה, כי אני אומר, אוקיי, זה ילד שצריך להשקיע בו, אולי יום אחד הוא יהיה שפילר. אבל יש הבדל...
אתה תראה שחקן כמו דוד אגו, פרדו, משחקים...
בסדר, זה מה שאוהדי... עזוב אותי, אני צופה. אבל אוהדי ביתר, זה מה שהם רוצים לראות, הם רוצים לראות אופק. להביא לכאן זר ולהגיד, יש כאן פוטנציאל לעבוד איתו, זה מילים של מאמן, אוקיי? אין שום פוטנציאל. היחיד שירוויח מזה זה הסוכן שלו. ביתר לא. ואין אף זר בביתר שאפשר לעבוד איתו.
למה? אבל הנה, שאוהדים של ביתר שולחים לי עכשיו, רוני, ששחקנים שקשלו בביתר ולא היו טובים בביתר, שהלכו לקבוצה אחרת, הם היו טובים.
שוב, חלק ממה שקורה בביתר זה גם כל האווירה מסביב.
כי הסביבה התומכת שלהם, בדשא ומחוץ, הייתה טובה יותר.
נכון, קח את אלי מוחמד, את ההרגשה שלו בבית וגן, וההרגשה שלו היום במכבי חיפה.
יפה, זו דוגמה טובה, אבל קח למשל את אסלבנק, שאני אומר לך שבשום קבוצה, בארץ ובעולם, הוא לא יהיה טוב יותר.
ושתי קבוצות רוצות אותו בליגת העל, רון.
למכור מיד.
מה? אם רוצים את אסל... לא, אפילו...
אני מצפה...
אפילו לא נהל מסע ומתן.
אני מצפה מיונגר, שאם מישהי קבוצה רוצה את אסלבנק, הוא לוקח אותו ממכוניתו הפרטית, ומוביל אותו לקבוצה השנייה, אם הוא מחויב לתפקידו.
ובדרך קונה לו גם לפה עם שוארמה.
מה שצריך, לאכול. לא יודע אם הוא אוכל שוארמה, אולי הוא אוכל מזון טבעוני.
אוקיי.
לא יודע מה הוא אוכל. על הכיפק. אופיר.
אגב, בזר הכי זול, 5,000 יורו בחודש, אז נראה לי שהוא יישאר בסוף.
אז יפה. Now you're talking, בגלל זה רוצים אותו. הבנתי אותך. טוב, בסדר, תגיד לי רגע, הפועל תל אביב, הכל בסדר? כל הילדים, תינוקות רפואה הם טובים?
אתה יכול לסתל בתינוקות צעירים, קיבלו צ'אנס, וכל אחד שיחק אותה.
הפועל תל אביב זה סוג, זה באמת רנסנס, ארבעה ניצחונות, צעירים משתלבים בהרכב. רק לא להרוס.
נכון.
אתה יודע.
נכון.
רק לא להרוס, לתת לזה להרוס.
אתה יודע איפה הארס? אתה יודע איפה הארס? אני אגיד לך משהו. הם כולם משחקים טוב שהם מקבלים את הצ'אנס הראשון, ואז אחרי משחק אחד, הטעות הכי גדולה שיכולה להיות של מועדון, שאחרי משחק אחד, 3 מיליון יורו, 4 מיליון, או, רק רגע. שחקן טוב זה שחקן של עונה, לא של יום.
רימו, הסתכלתי על שי אייזן במשחק, אתה זוכר מה קרה אחרי חודש טוב של שי אייזן? מיליון יורו, ברייטון. ליידנר 6 מיליון, זה, השחקנים האלה בסדר, משחקים ראשונים בהפועל תל אביב, יכול להיות שהם יהיו שחקנים, יכול להיות שלא, יכול להיות שהם יהיו שחקני סגל, הכל יכול להיות, לא צריך להגזים, הפועל תל אביב, אגב זה גם לא עזר לה כל היחסי ציבור האלה, כי עד היום היא לא מכרה אף שחקן בקצב גדול.
יופי.
הבנתי. על הכיפק.
אופיר, תודה.
אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
טל שורר, חדשות 13, אהלן, ערב טוב.
שלום קוף, שלום פרימו.
אני יותר חזק לדבר, אני לא שומעת. שורר.
אתם פונים אותי?
לא, לא כל כך טוב.
אתה קצת עמום כזה, כאילו בתוך... כן, כן.
כן, הוא באיזה מנהרה, בבית וגן, כן?
האמת חופרים עכשיו את המנהרות מתחת
בית וגן. יפה, תיזהר מרכבת קלה וכבדה. חדשות 13 יפרסמו הערב במהדורה חשיפה שלך, טל שורר ושל ברוך יקרא, מיליונים על חשבון ביתר, החוזה הסודי של משה חוגג, דבר אלינו.
כן, תשמעו, עד היום שמענו המון עלילות על משה חוגג, ואת כולם יכולנו לפתור בבית הספורטיבי, בזה שאמרנו, טוב, מה זה משנה מאיפה הוא...
לא שמענו עלילות, למה עלילות? שמענו
שמשטרה עצרה... שמענו סיפורים ומעשיות ו...
יש כתב חשדות, זה עוד לא במסגרת עלילה.
לא, לא, אני אומר, שמענו הרבה סיפורים על מקורות הכסף של חוגג שהגיע... לביתר ירושלים. היום אנחנו מדברים על כסף שעושה את הכיוון ההפוך. אני אתקצר לכם את הסיפור הזה, כי הוא סיפור סבוך, אבל בגדול ביתר ירושלים משתמשת שלא כדין בבית וגן. כלומר, היא כמו סוחר שלא משלם שכר דירה לבעלי הקרקע. בעלי הקרקע זה חברת נאות בית וגן ובעלות מאיר פניג'ן. הגיעו לאחרונה להסכמה הרשויות, מנהל מקרקעי ישראל, רמי, ועיריית ירושלים ונאות בית וגן, על כך שיינתן אישור לבנות פרויקט ענק של מיליונים על השטח של בית וגן.
דירות אתה מדבר.
דירות. כן, תוכנית שרצה הרבה שנים, כן.
אוקיי.
דירות, ובתמורה נאות בית וגן של פניג'ל תצטרך לבנות לביתר ירושלים מתקן חלופי במקום אחר, לפי זהה לבית וגן, 3 מגרשים
סינתטיים,
ומתקני חדרים כאלה שאפשר להתלבש, חדר הלבשה והכל. עכשיו, פניג'ל רוצה למכור את נאות בית וגן לרוכש חדש, לאיש עסקים שיבנה את הפרויקט הזה, ואיש העסקים הזה אומר, יש לי חור אחד בתוכנית, מה יקרה אם ביתר תסרב להתפנות? אם ביתר תסרב להתפנות, או תסרב למגרש החלופי, לביתר יש למשל זכות וטו לפי ההסכמות, לגבי מיקום, תבוא ביתר, תגיד, אני לא רוצה מגרש חדש בגילו, אני רוצה ברחביה. יש לזה השלכות של עשרות, אם לא מאות מיליוני שקלים. ולכן אותו רוכש פונה לביתר ירושלים לכאורה, ורוצה לקבל את הסכמתה מראש, על כך שהיא תעמוד במחויבות, תפנה את בית וגן, תחתום על כל מסמך שהיא תידרש, ובעצם מאשרת את זה שאין לה שום תלונות ושום תביעות לגבי פינוי השטח. וביתר ירושלים, מנכ"ל ביתר ירושלים מוני ברוש, חותם על מסמך כזה. כלומר, יש כאן הסכם שביתר נותנת את הסכמתה לפינוי, ולא מקבלת שום דבר בתמורה.
איך זה, מה זאת אומרת, למה לא מקבלת שום דבר? אני אגיד לך למה אני שואל, כי בתקופה של אלי טביב כבעלי ביתר, גם היו אותם מגעים, וחלק מעבודתו של אלי אוחנה כיושב ראש הנהלת המועדון, הייתה שיחות גם עם קבוצת פניג'ל וכפי שציינת רמי והחברה העירונית על פיצוי הולם של מגרשים. אני גם
לא, לא זוכר ביתר מקבלת, ביתר מקבלת מגרשים, אבל העניין הזה כבר מעוגן בהסכם.
נו, אז מה זאת אומרת, מה זאת אומרת אומר לי בלי תמורה?
לא, יש כאן, יש כאן, יש כאן סיכום. ביתר אמורה לפנות המגרשים ללא תמורה.
לא, מה זה ללא תמורה? היא מקבלת מגרשים.
סליחה, ביתר אמורה לקבל, לפנות את בית וגן ולקבל מגרשים אחרים חלופים.
כן, אז זה תמורה, זו התמורה.
יש לה כל מיני זכויות וטו כאלה ואחרות, יש לה גם מרווח תמרון.
היא גם דייר מוגן, אבל זו התמורה, כן?
רגע, כן, בסדר. מגיע הרוכש, הרוכש החדש של נאות בית וגן, שעתיד לקנות את מאיר פניג'ל בחברה. והוא מבקש מביתר אישור נוסף על כך שאין לה שום תביעה לשטח. תמורת האישור הנוסף הזה הוא לא נותן שום דבר. אוקיי? עכשיו, וזה הגילוי המשמעותי בתחקיר שלנו, אותו רוכש, אותה חברה שנקראת הדס קפיטל, חותמת באותו הזמן עם משה חוגג על הסכם באופן פרטי. לפי ההסכם הזה, משה חוגג יקבל 4 מיליון שקל במזומן, ו3 דירות 4 חדרים במפרט הגבוה ביותר, בדירות שיבנו בבית וגן. כלומר, היד של ביתר ירושלים חותמת שהיא לא מבקשת דבר, והיד של משה חוגג חותמת על זה שהיא מקבלת סכום של, אני מעריך אותו ב-15 מיליון שקל, של 12, שגיד גם של 18 מיליון שקל, שהיא מקבלת כ-15 מיליון שקל בדירות ובמזומן, ובכפוף לזה גם, חוגג מתחייב שביתר תחתום על ההסכם שהיא אכן חותמת.
אני, תסביר לי דבר אחד, כי ברוך לו כתב משפט ואני מפגר. אני לא, אני, מה שאתה אומר לי פה, אני לא רואה עבירה. אבל שוב, אני לא רבותה.
במקום, לביתר, למשה חוגג אין שום זכויות, במגרש בית וגן. לביתר, למועדון כדורגל ביתר ירושלים, יש את הזכויות והחובות.
אז זה כאילו בין משה חוגג לבין אוהדי ביתר, אבל אין פה עניין של...
לא, 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 זה למועדון ביתר ירושלים.
כן, אבל
דיברתם קודם על זה שלא יהיה כסף למשכורות.
אבל מותר, זה חברה...
רגע, רגע, קוף, קוף, דיברתם קודם על זה שלא יהיה כסף למשכורות?
נו. אתה מדבר על זה, זה מה שאני אומר, כאילו, עדי עובדי לעובדי ביתר, ברור. אבל אין פה, יש פה עניין...
זה נושא ביתר. תגיד... מכבי חיפה שחייבים למיליון וחצי שקל.
נכון, אבל תגיד לי, אבל תגיד לי דבר אחר, האם ייעוץ משפטי שקיבלתם וזה, זה באמת, זו עבירה, כי אני אומר, אני איני יודע. תגיד לי אתה.
תשמע, יש כאן, אני לא רוצה להיכנס איתך למשפטיזציה של זה, כי יש כאן הרבה מאוד אספקטים. אגב, בעיקר זה קורה, כשזה קורה בעידן שבו חוגג רוצה לצאת מהמועדון, הוא משאיר את המועדון עם חובות, הוא מודיע באופן פומבי שהוא לא ישקיע בו. האם יש כאן איזשהו סוג של הברחת נכסים? אגב, קבוצות כדורגל למשל אמורות לדווח לבקרה התקציבית על תקבולים שמגיעים להם. אתה לא רואה מצב, נכון, שמכבי חיפה תצטרך תוותר על סכום כסף שמגיע לה, ובתמורה הוא ייכנס באופן ישיר.
אבל שוב, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני אומר שוב, איני משפטן, 3 סימני קריאה.
אבל למה אתה מסתכל על הנושא של עבירה?
תן לי רגע.
אני לא רואה עבירה.
תן לי רגע.
למה אתה הולך
לפלילי? לא, אז אני...
למה אתה הולך לעבירה ולפלילי?
בוא נגיד שזה לא פלילי.
אבל אני אומר עוד פעם.
זה
החוצפה הכי גדולה. ה-20 מיליון שקל האלה, תן אותם לבית ירושלים.
רבותיי, אני לא יכול, תקשיבו, זה לא שאני בא להגן על חוגג, אני מדבר על ההיגיון. איש עסקים עושה עסקה עם חברה כלכלית, אוקיי? אני לא יכול לבוא, אני לא אומר שזה לא נכון חס וחלילה. אני רק אומר, אדם עושה עסקה...
אבל זה לא שלו!
לא שלו!
הוא הדייר!
אתה יושב עכשיו במאה, אתה יושב עכשיו במאה ושלוש.
זה לא,
זה נראה לך הגיוני, רגע, אני שואל לך, זה נראה לך
הגיוני. השיפוט אבל הוא לא נכון, אני לא בעלים של מאה ושלוש.
שאתה תקבל עכשיו כסף על פרסומת ברדיו, ותכניס את הכסף לכיס שלך ולא תשאיר אותו לרדיו מאה ושלוש.
תקשיב רגע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אתה עושה השוואה לא נכונה לטעמי. א', אני לא הבעלים של רדיו 103, אני כולה כתב לב פה,
אבל הוא גם לא הבעלים של בן וגן! אבל הוא גם לא הבעלים של בן וגן!
אבל הוא מדבר אליי, נכון? הוא כרגע בעלים, אתה רוצה להוציא אותי? החברה רוצה להוציא אותי? זה מה אני רוצה.
אבל הוא חסר מעמד, המעמד...
מה, הוא לא שרד אותו.
אבל של מי בית וגן? אתה מעצבן אותי, של מי בית וגן?
הקונה של החברה שהיא הבעלים של בית וגן, רצה שביתר תפנה...
יפה.
כמה שיותר מהר.
יפה.
הוא החליט לפצות את הבעלים של ביתר.
לא מגיע לו שקל.
אתה החלטת.
אני בטוח.
אתה בטוח. אני לא משפטן. אני לא יודע.
מה זאת אומרת? איזה מעמד יש לקבל?
תקשיב.
אין לו מעמד.
זה כמו שהשכנה שלי יפנו אותה, אני אקבל כסף.
אתה מוכן לשתוק? תגיד לי, אם אין לו מעמד, למה הוא יצא לו?
כי הוא רצה את החתימה של ביתר ירושלים.
אז אני שואל, אז אני אומר, אז משה חוגג...
אין כאן עבירה, לא, קוף, רגע.
אז תסבירו לי איפה עבירה פה.
אני מחדד לך, אין כאן עבירה מול החברה הרוכשת, מול הדס קפיטל. הדס קפיטל...
אז איפה עבירה? מול מי יש עבירה?
יש כאן לכל הפחות, אני לא נכנס לך לפלילי, גם אני משפטן קטן מאוד. יש כאן לכל הפחות מעשה, לפחות כפי שאני רואה אותו, לא מוסרי,
אני לא יודע,
שורר,
שורר, רגע, שנייה, לא, עזוב, תקשיב, אמרתי, מול עובדי ביתר, עובדי ביתר, הכל טוב ויפה, מוסר זה שם של דג, בוא נתייחס לעובדות, אני לוקח את חוגג, רגע, שנייה, מה שאמרת לי, רגע, עד מה שאמרת לי עכשיו, הבעלים או הרוכש של החברה, חברת הבעלים, הזכיין על הקרקע, או בעלי הקרקע, הציע לחוגג, לאלן, המאחר, כך וכך אני נותן, בתמורה שביתר תפנה. עד כאן אני בסדר?
כן.
יפה. מפה, תראה לי איפה, עזוב את הקטע, את המחויבות, כלפי אוהדי ביתר, עובדי ביתר, כל הדברים האלה. אוקיי. קח אותי הלאה.
קח אותך הלאה. בעוד חודשיים, זה יכול להיות גם פחות מחודשיים, תבוא ביתר ירושלים לגרדן שואה, או לספק כזה או אחר, ותגיד לו, אדוני, אין לנו כסף, אנחנו הולכים להקפאת תהליכים.
כן.
כי התקבולים שלנו נמוכים מההוצאות שלנו. בטח שהם יהיו נמוכים. אם את 4 מיליון שקל האלה היו מכניסים עכשיו...
אבל מה זה אם? הוא חייב... אז אני שואל אותך, האם חוגג במקרה של עסקה כזו, זה מה שאני שואל. האם חוגג... זה עסקת בקר... תקשיב.
אם ביתר ירושלים תגיע, תקשיב.
לא, אני שואל אותך, תסביר לי דבר אחד. אם חוגג... אם חוגג מקבל, לא, תענה לי רק על שאלה שאני אבין, כי אני באמת לא מבין. אני לא מסתלבט. אם חוגג מקבל תקבולים, את השלוש דירות האלה, 4 מיליון שקל במזומן, האם לפי חוק כלשהו, הוא חייב להפקיד את הכסף בקופת ביתר? זה מה שאני רוצה שתסביר לי.
בוא נגיד דבר כזה. אם ביתר ירושלים תגיע, למשל, לפירוק או להקפאת הליכים, יבוא המפרק, וללא ספק הוא יתבע את הכסף הזה להשבה, כי הכסף הזה לא מגיע לחוגג. אגב, בתחילת טען חוגג, כשהתחלנו לבקש תגובות בסיפור הזה, בתחילת טען חוגג, את מה שאתה טוען. טענו אנשיו...
אני לא טוען, אני לא יודע, אני שומע את הסיפור לראשונה.
את מה שאתה מקשה עליי, את מה שאתה אומר בשמו, את מה שאתה... את משחק התפקידים שאתה עושה. בא חוגג ואמר, מה ההבדל בין ביתר ושם משה חוגג? מגיע לבית זה, הוא ארגן את העסקה, מגיע לו. האנשים שלו קצת הבינו שהסיפור הזה פחות מתאים, ולכן הגרסה המאוחרת שלהם אומרת דבר כזה. משה חוגג רצה לקנות את הקרקע בעצמו, ולכן הוא הגיע עם חברת הדס קפיטל לסיכום שהוא לא יתמודד על רכישת הקרקע, הם ישלמו לו את הדבר הזה, והסיכום הם ביתר שם בכלל אחר ולא קשור לסיפור הזה. זו הגרסה הסופית שלהם בסוף התהליך הזה. כלומר, גם הם מבינים שהגרסה הזו שאומרת, רגע, אין הבדל בין משה חוגג לביתר, מה זה משנה אם הוא הכניס או לא הכניס, כי משה חוגג גם בחוזה מצוין. הכסף שהוא מקבל, הוא מקבל אותו בעיקר, והוא מותנה גם בחתימה של ביתר ירושלים, על ויתור. ביד אחת, מהכיס של ביתר הוא חותם על ויתור, וליד שלו מכניס את הכסף ששווה הוויתור הזה.
שוב, אני...
לא, רוני, אתה הלכת לכיוון, אם יש כאן עבירה פלילית...
אני לא עשיתי שום כיוון.
לא, אמרת שמהרגע הראשון אנחנו לא מדברים על הפלילי, אבל תשמע איזה חוצפה יש כאן. בית וגן לא שלו, אם היה שלו, תיקח 70 דירות ו-100 מיליון דולר.
נכון.
אבל לא שלו, איך אתה מעז?
אז אתה שמעת מה ששורר אמר? מה שאמרו ביתר, אני אפילו לא יודע מי בביתר, הוא יודע. קיבל את הכסף או את ההצעה הזאת כדי לא להתמודד על הבעלות על הקרקע. אני מצטט את שורר, אני לא יודע.
למה הוא קיבל את זה ולא אתה? הוא קיבל את זה, ואגב, גם
כי הוא הדייר המוגן.
גם בהסכם איתו, אולי טיוטה, כי בביתר טענו שמה שאנחנו מקפיצים זה הטיוטה האמצעית ולא הטיוטה הסופית, למרות שהיא חתומה, אבל בהסכם הזה, המחויבות של חוגג היא לא לקנות את הקבוצה כאיש עסקים שלא קשור אליה, אלא הוא מחויב להביא לשולחן את החתימה של ביתר ירושלים על ויתור. לביתר ירושלים יש כנראה, מסתבר, יש נכס. הנכס הזה נקרא ויתור על כל טענה על השימוש בבית פגן.
אבל אני חושב,
שוב,
השאלה, רגע.
לכאורה, מה שעשה משה חוגג לכאורה, לקח את הנכס הזה לחזקתו הפרטית, והשאיר את ביתר עם הוויתור ובלי הכסף. ואגב, הוא הוסיף להסכם, שגם בעלים שיבוא אחריו יהיה מחויב להסכם זה, וגם אם העסקה תתבצע במועד מאוחר יותר, את 4 מיליון שקלים הוא יקבל, אגב, אם העסקה עם פניג'ל שידיין לשולחן יכולה להיחתם אפילו מחר.
מה שאתה אומר לי, שאם הקבוצה, מה שאתה אומר לי...
רוני, תקשיב, כן. המשפט הבא. אם העסקה הזאת תיחתם מחר, בעוד 14 יום, משה חוגג יקבל 4 מיליון שקל מזומן, ואילו ביתר ירושלים עדיין תהיה בגירעון של...
מה, הרוכשים, עכשיו השאלה החשובה ביותר. הרוכשים, קבוצת הרוכשים, היא עוד מודעת לעסקה הזו?
לא.
יפה, עכשיו היא מודעת. או בערב היא תהיה מודעת.
בערב היא תהיה מודעת.
תשמע, יש לנו הרבה מאזינים, שורר.
ואני אומר לך עוד משהו. חוגג, חותם על ההסכם הזה, חוגג ומוני ברוש המנכ״ל, חותמים על שני ההסכמים האלה, בחודש אוקטובר, כלומר, שכבר חוגג ממנה נאמן, שכבר ברור שהוא בדרך החוצה עם ביתר ירושלים, שהוא כבר אומר שהוא לא מתכוון להשקיע עוד בביתר ירושלים, כלומר, זה לא מצב שאומר, אני ממשיך להזרים ומוציא, אז את הכסף הזה אני אכניס מפה ואני אחזיר אותו לשם. לא, זו תוכנית המילוט של משה חוגג מבית וגן, ודרך די מוזרה להימלט, כשאתה לוקח 3 דירות, בדיוק באותו מקום.
הערב מהדורת חדשות 13, ב-8...
עשית וואי וואי כזה שלא...
אני
אהבתי אותך... או כי אהבת.
אני, הדברים, אתה יודע למה...
פרימות, בוא נתקדם.
אני רק אומר לך דבר לסיום, וששורר ילך. אני מעדיף לתת לצ'אפי דירה חינם שם, שהוא 50 שנה אוכל את הלב, ולא לחוגג.
צ'אפי יתרום את הדירה לביתר, זה לא נחשב.
לא נכון.
שורר,
תודה.
המון תודה, שוב, חדשות 13, פרסום על ביתר ירושלים, טל שורר, בברוך יקרא. שורר, המון תודה.
תודה.
עורכת הדין שני אילוז, היא פרקליטתו של יצחק אספה, עד לפני שנתיים כדורגלן ממסע מחשדוד, שהיום ועדת השחרורים של שירות בתי הסוהר החליטה על קיצור מאסרו. שלום לך שני.
שלום וערב טוב.
נזכיר רק שאספה הורשע בהפקרה של ארי נשר, זכרו לברכה, ועוד בחור צעיר, נער צעיר, שנהג באופניים או הקורקינט, באותה תאונת דרכים קטלנית, והגיש בקשה לשחרור מוקדם, גם לפני 3 חודשים, אז נדחה. היום ועדת השחרורים אישרה את שחרורו. בואי ספרי לנו מה קרה היום בדיון.
אני
אלך
קצת אחורה, כי הזכרת את הדיון הראשון, בדיון הראשון ועדת השחרורים, סברה שהוא צריך להשלים עוד הליך טיפולי, היא לא דחתה את בקשתו, היא דחתה את בקשתו בשלושה חודשים כדי לסיים הליך טיפולי, כאשר השופטת הייתה בדעת מיעוט. אנחנו החלטנו אז לא לערר, זה מאוד נדיר, אני בטוחה שהמאזינים אינטליגנטים להבין מה זה אומר ששופטת נמצאת בדעת מיעוט.
שני, השדרים לא אינטליגנטים, אז תסבירי לנו.
זה מאוד מאוד נדיר, ועדת שחרורים מורכבת משופט, שופטת ושני נציגי ציבור שהם גורמי טיפול, הם עובדים סוציאליים בהכשרתם. השופטת סברה שעל פי החוק הוא עומד בכל הקריטריונים וצריך לשחרר אותו, אבל חברות הוועדה, עובדות סוציאליות, סברו שהוא צריך להמשיך טיפול. יכולנו לערער, ואם היינו מערערים הוא היה הולך הביתה כבר לפני 3 חודשים, אבל, ויש פה אבל גדול, אנחנו ראינו לנגד עינינו קודם כל, בראש ובראשונה, את המשפחה היקרה, את ההורים, את המשפחה של ארי נשר, זכרונו לברכה, וכדי לא לגרום להם צער, וכדי לא לגרום להם יותר כאב ממה שנגרם להם, החלטנו לוותר.
והיום זה לא גורם להם צער, השחרור של אספה?
אני חושבת שבכל נקודת זמן זה יגרום להם טעם.
ברור.
בין אם זה, היו לי שיחות עם אבי, ולמשפחה פחות רלוונטי מתי הוא משתחרר.
שני.
כל קבלת אחריות.
שני, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, באמת, כמה זמן את מייצגת את אספה?
מרגע שהוא נכנס לכלא, לא...
אז לא ליווית אותו, לא ליווית אותו במהלך המשפט, נכון?
הוא לא היה מתנהג ככה אם אני הייתי מלווה אותו במהלך המשפט, והוא יודע את זה.
אני רק שואל דבר אחד, את בינה, גם ברשתות אני רואה פרסומים, אספה הורשה בהפקרה ובשיבוש הליכים, אני צודק?
אתה צודק, כן.
כי גם ברשתות וגם באתרי האינטרנט, הוא מואשם, חלק מהמקרים גם מגדירים אותו כרוצח, חלק מהפרסומים מגדירים אותו כרוצח. נסביר רק, שאם אני זוכר נכון, ואת תתקני אותי איפה אני טועה, כי את עורכת דין, הוא לא דרס את ארי נשר זכרו לברכה, וגם לא את הילד השני שנהג באופניים.
לצערנו הרב, המאוד רב, באמת, התאונה היא מאוד טרגית, אבל הוא לא הושם, הפרקליטות לא האשימה אותו, וגם בית משפט לא הרשיע אותו ולא האשים אותו באחריות, באשמה לתאונה. האחריות שלו, החמורה מאוד, שאין להקל בראש, שהוא לא...
ההפקרה והשיבוש. או ההפקרה יותר מהשיבוש, השיבוש זה כבר טכני, כן.
בדיוק.
כן, אבל מדינת ישראל לוקחת את ההפקרה בצורה חמורה מאוד היום.
ובצדק, זו התנהגות בזויה, שאגב, יצחק מתבייש בה מכל וכל. הוא עבר תהליך שינוי מאוד מאוד משמעותי. הוא היום מסתכל ליצחק הקודם שהיה בעיניים בהמון בושה. הוא מתבייש וכואב את כאב המשפחה, ובעיקר את מה שהוא גרם לה, ואני חייבת לומר לכם משהו. אני עוד מעט 15 שנה סנגורית, באמת הצגתי מכל המגוון, גם הרבה אנשים שכולכם מכירים. הרבה שנים לא ראיתי מישהו שעבר תהליך אמיתי וכנה, באמת חרטה כזו, שאני יושבת איתו בארבע עיניים, בלי מצלמות, ולא רדיו, ולא תקשורת, ולא שום דבר, ורואה את הכאב שלו. ומזה אנחנו צריכים ללמוד שאין שחור ולבן בחיים.
אז איך את מסבירה את זה שהוועדה מקבלת את כל מה שאת אומרת, באמת עבר שינוי ולא יכול לגרום לנזק, ובאה הפרקליטות ואומרת לא?
אנחנו מעכבים ביצוע.
לא, אז קודם כל שתבינו, מבחינת הפרקליטות יש הנחיות של הפרקליט המדינה, זה טכני. ברגע שהמשפחה מתנגדת, הם צריכים לייצג את רצון המשפחה, ואני לא מאוד...
אבל יש כאן עוד נקודה. אביו של ארי זכרו לברכה, אבי ביקש לדבר בפני הוועדה בדיון היום, הוא דיבר לפני שלושה חודשים, ונציגת הוועדה, אני לא יודע אם זה שופטת או בעלת תפקיד אחר, אמרה שמענו אותך לפני שלושה חודשים. קודם כל אני חושב שאב שקול,
זה לא נכון,
רגע, אלה הציטוטים שראיתי, אני לא הייתי בוועדה.
אז חמור מאוד שמצטטים דברים, ההחלטה בפניי, אני יכולה להראות לכם אותה. קודם כל אני חייבת לומר, אני בדיון הקודם שאבי ביקש להגיע, אנחנו הגבנו לוועדה, שכל בקשה של המשפחה, כל בקשה של אבי, לא צריך לשאול אותנו, אנחנו מסכימים לכל דבר. אילו אבי היה מרים אליי טלפון אתמול, והיה אומר לי, אני רוצה להגיע, הרי ברור שהיינו מסכימים. אינני יודעת למה הוא בחר לא לפנות אליי ישירות, שיש בינינו ערוץ קשר ישיר.
בעבר הוא פנה אלייך?
אני פגשתי אותו לראשונה ביום של הוועדה. לפני הוועדת שחרורים הקודמת, הוא הגיש בקשה דרך מערכת נט המשפט, הפרקליטות ביקשה שאני אגיב, ואמרתי מיד, אנחנו מסכימים לכל דבר. צריך להבין שבהליך של ועדת שחרורים, יש הזדמנות לנפגעי עבירה לומר את דברם פעם אחת, הוא ביקש לדחות את הדיון בשבועיים, ולהגיע בעוד שבועיים. השופטת אמרה, אנחנו, היא לא במילים האלה, אמרה, עדות המשפחה כבר נשמע. כרגע הדיון יתקיים.
בואי נסכם שלפחות כהתבטאות, זה היה קצת קטע לא רגיש. לפחות כהתבטאות.
לא הייתה התבטאות כזו, אם תרצה אני אקריא לך בדיוק עכשיו ברגע זה את ההחלטה.
הבנתי, אוקיי, אני פשוט שאלתי כי איני יודע.
ואני אומרת וחוזרת, אילו אבי, אני בעצמי העברתי לאבי את החלטת ועדת השחרורים שהייתה ברביעי לאוקטובר, ובהחלטת ועדת השחרורים היה כתוב תאריך הדיון היום, אילו היה פונה אליי לפני שבוע, לפני יומיים, ואומר לי שאני, בואי נדחה את הדיון, אנחנו רוצים להתייצב, אני לא הייתי מתנגדת ובטח לא יצחק.
אני רק רוצה משפט לסיום להגיד לשני, הרי זה לא רק אספה ומשפחת נשר, יש הרבה מקרים כאלה שהוועדה נותנת הזדמנות למשפחה שאיבדה מישהו מיקיריהם, זאת אומרת נוצר כאן מצב שוועדה מסתכלת על משפחה ש... אי אפשר הרי לבחון אותם, הם איבדו את היקר להם מכל. ולמרות כל מה שאני אומר לך, בסופו של דבר, לא רק במקרה הספה, בלא מעט מקרים, בכל זאת משחררים. אז בשביל מה אתם מביאים את המשפחות?
אבל יש
אתם שמוק, גורמים להם לכאב לב.
אבל מה אתה רוצה ממנה? היא, שמוק, היא,
לא,
היא...
לא בא בטענות לשני, אני רק אומר...
שני אומרת, אם ההורים, המשפחה רוצים להופיע, אני מאשרת מראש, מה אתה רוצה?
אני תמיד מאשרת מראש לכל נפגעי עבירה, צריך לשמוע אותם, והרבה פעמים לא משחררים בגלל עמדת נפגעי עבירה. אבל אתם צריכים להבין, לוועדה, לשופטת, יש חוק, היא כפופה לחוק, יש לה רשימה של תנאים. ברגע שהסיר עומד בתנאים, מה לעשות? היא חייבת להורות עם כל הכאב והצער על השחרור שלו.
שני, אני חייב לשאול אותך, כן, אני חייב לשאול אותך לגבי, אמרת, הוא עבר הליך שיקומי, לאדיוטות כמונו, מה כולל ההליך הזה? שוב, להגן על צנעת הפרט, אבל מה כולל ההליך הזה?
אפשר לדבר על זה, ההחלטה פורסמה, יש מחלקה טיפולית בכלא חרמון, שנקראת מחלקת תעבורה, אסירים עוברים שם קבוצות טיפוליות, מבוקר עד ערב, מתעמתים עם העבר שלהם ועם ההתנהגויות שלהם, ולסיום אני רק אספר לכם, יצחק הספר לפני שנכנס לכלא, עשה רעיון לכאן 11, רעיון מזעזע, שבו הוא יושב ולא לוקח אחריות ומדבר על המחירים שהוא משלם. היום יצחק אספה, לפני חודשיים, גורמי הטיפול ביקשו להקרין את הסרט הזה, על אף שהוא לא היה חייב, כי יש שם גם חשיפה של בני המשפחה. יושבו כל חברי, כל הנהגים האלה, הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים, צפו בסרט הזה, והוא נתן ביקורת לעצמו, היום הוא אדם אחר לגמרי. הוא... הכל בצורה באמת כנה ואותנטית, ואנחנו כציבור צריכים להעריך.
שני, מתי יישמע הערר של הפרקליטות על ההחלטה של הוועדה?
אז אני סבורה שלא יגישו עירור. עיכוב ביצוע ניתן בכל החלטת שחרור אוטומטי. אני מניחה שתוך יום-יומיים.
והוא היום, היום הוא אדם רגיל, הוא יכול מחר להצטרף לקבוצת כדורגל, אין לו שום דבר, המדינה לא מונעת ממנו שום דבר?
הוא אסיר ברישיון, המדינה מונעת ממנו, אין לו רישיון נהיגה, בתחום עבירותיו כמובן, אבל כן, בוא לא נשכח שאין קשר בין תחום העבירות לתחום
עיסוק.
הספורט.
הבנתי.
עורכת הדין שני אילוז, המון המון, המון המון תודה לה.
תודה לכם, ערב טוב.
ביי. ערב טוב. עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
מה אתה צריך אותי? יכולת לשאול את שני אילוז על ג'וקוביץ'.
בוא נעת, שמע, היית אותכית, אתה הרי גם פינגווין.
רגע, מה הקשר לשני וג'וקוביץ'?
היא עורכת דין.
אה, כן, היא ממש יודעת מה קורה באוסטרליה.
תאמין לי שאם היא הולכת, היא מייצגת לא פחות טוב.
אם היא הולכת, כן, אבל היא לא הייתה בבית המשפט שם.
עמית, גם אתה כפינגווין, בוא תסביר לנו באמת, היה יום גדול, צפיתי גם במהדורות החדשות הזרות, עם כל ההפגנות, מחוץ לבית המשפט, אחרי בית המשפט, אבא של ג'וקוביץ' באמת התחיל להיות גם כן מאחר, ושיחק אותה, אתה יודע, עם כל מיני הודעות כזה.
הילד ענק, אבא חיידק.
כן. דבר אלינו.
אני רוצה להגיד לך שהדרמה בבית משפט הייתה טוב מחמש מערכות, והשופט הזה היה פשוט משהו מהגדות. שלט בחומר, עשה קרקס מהמדינה, על החוקים שלהם, על החורים שהיה להם, שבזכותם ג'וקוביץ' נכנס, בא אליהם בטענות על כל הדרך שהם התנהלו בהם, לא ויתר להם על שום דבר, ופשוט קצץ אותם, מה שנקרא, אחד
בוא
ואחד.
בוא תסביר לאדיוטים, אוקיי? לאדיוטים, כי אתה...
אדיוטות, למה סומר?
אדיוטות.
הוא לא, אל תגיד שאנחנו בהמות.
אדיוטות.
תגיד אדיוטות.
בסדר, עכשיו תקשיב. יש כאן, אתה אומר, החלטת ממשלה, ואז אתה אומר, במשפט נוסף, השופט עשה בית ספר להחלטות של המדינה. הרי זה... אבל גם המדינה צריכה לעבוד לפי חוקים, הרי זה לא הגיוני מה ש...
אז הוא אמר להם דבר מאוד מאוד פשוט. הבן אדם הזה קיבל ויזה, הבן אדם הזה עבר ועדת חריגים, האם ועדת החריגים היא נכונה, האם לזה היא מיועדת, תסדרו את זה, זה לא בעיה שלי. זה לא בעיה שלי, עבר ועדת חריגים, הגיע לפה כחוק, אוקיי? אתם לקחתם לו את הוויזה, ביטלתם לו את הוויזה, הוא ירד איתם לכל פרט ופרט עד רמה כזאת, שהוא אומר כל מה שג'וקוביץ' בשעות של החקירה שלו כביכול בשדה התעופה לא רלוונטי מבחינתי, הוא אמר, זה לא תובע בדיוק, אבל הוא אמר לו, האם אתה אי פעם נחקרת במשך 6 שעות אחרי 20 שעות טיסה בשעה 2 לפנות בוקר? לא מקובל עליי, למדת חומר כמו שצריך, וההחלטה הראשונה שלו דרך אגב הייתה לעכב את הכל, שיוציאו אותו מהמתקן, ו- ושהוא יגיע למקום שהוא יכול לראות את השידור של זה, כי הוא אמר שזה לא חוקי, שזה לא חוקי שהוא לא יהיה חלק מה... כי יכול שלא תהיה לאפשרות לראות את הדיון. ואז נוצרה בעיה, כי במשרדי עורכי הדין שלו זה משרד של מחויבי חיסונים. אז הוא גם לא יכל להיכנס לשם. אבל גם בזה בסוף טיפלו.
אבל אחרי זה, אחרי...
אני הכי אהבתי את הקטע שהפינגווין שם לובש את הסמרטוט הזה על הראש. ניסית פעם?
כן, זה משהו חזק.
מה, זה כמו באנגליה?
כן.
לא ראיתי את השידור.
כן.
תגיד, אבל מיד אחרי הדיון הבנתי שבאו לעצור אותו. מה הסיפור?
לא, זה יותר שמות.
זה הזיה של אבא שלו. אבא יושב בסרביה, אתה מבין במה שנקרא...
אתה כבר 10 דקות מסתלבט על האבא, גם אתה תגן על הבן שלך בכל מקרה, זה אבא.
אבל למה לשקר, הכל מצולם.
שנייה, רון, בוא נעשה סדר. הוא נתן הוראה שתוך 30 דקות הוא משוחרר, אוקיי? 30 דקות, לא עירור ולא כלום. הוא גם אמר, לממשלה יש זכות, לשר ההגירה, שר הפנים, לצורך העניין, יש זכות להשתמש בסמכות שלו לגרש אותו עקב פגיעה בביטחון המדינה. אוקיי, שזה צעד מאוד מאוד חריף. הוא יעץ להם לא לעשות את זה, כי הוא אמר, זה יגיע מן הסתם חזרה לשולחן שלי, או של מישהו אחר כמוני. בקיצור, הוריד אותם חזרה לקרקע, ואז אבא של ג'וקוביץ' התחיל את השמועה הזאת, מסרבי עצמך השמועה שהולכים לעצור אותו, התחילה השתוללות מחוץ למשרד עורכי הדין ששם הוא היה, זה לא הייתה הכוונה, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, המלצה שלי, הוא לא מקשיב לי, אבל המלצה שלי, שכולם יורידו פרופיל עכשיו,
כן.
ויספר כמה הוא הולך לשמור מרחק, וכמה זה הולך להיות בטוח, והכל, והכל יהיה בסדר, והוא ייתן לכולם בראש.
כן, ועדיין, כמו שאתה אומר, מישה בסוף יניף.
כן, אבל תשמע, הבן אדם הזה הלך עם האמת העקומה שלו, נדל אמר את זה יפה ביותר בציוד שלו, הוא אמר,
תשמע,
הצדק ניצח,
אני רוצה להגיד לך דבר.
עדיין אני חושב שג'וקוביץ' היה צריך לעשות יפה. את כל אחר.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד, קודם כל ברגע שהוא עולה להתאמן, אני מקווה שטניס אוסטרליה יגיעו עם צ'ק שמן. הפי-אר שהוא עשה לטורניר, אתה יודע, שהשוויצרי יושב בבאזל וצוחק, זה שווה, זה שווה מיליארדים.
אפילו לא ציוץ קטן של פדר בכל העניין.
הוא לא מצייץ עכשיו, הוא מצייץ אחר כך. הוא שוויצרי. תזכור, הם מחזיקים את הנכסים שלנו כבר 80 שנה, חולר אותי הסנה אלה. עזוב אותך.
אני חייב להגיד לך שמי שהציל את טניס אוסטרליה זה השופט, אם מגרשים את ג'וקוביץ' כמו אחרון הפושעים משם,
כן.
אני לא בטוח שיש שם גרנד סלאם יותר.
כן, אז מה שנקרא, כולם באו וזה, וגם יהיה צ'ק. עמית, אנחנו נהיה פה גם מחר.
בוא נקווה שהפרשה הזאת הסתיימה, ושלא יהיה לנו לא פאנג שווי, ולא ג'וקוביץ' ואלא רק צ'ק.
כן, לאט לאט מה שנקרא, ולא צריך לשקר, אתה יודע, בקטע הייתי בבידוד, שאתה מצטלם בשלושה מקומות שונים.
דרך אגב, השופט התייחס על זה ואמר, הוא לא חייב לכם דין וחשבון.
כן, נכון.
הוא הגיע לפה בסדר גמור.
בוא נראה מה הם יעשו עם מייקל לייפר, עם ההתנהלות הזו.
בריאות, תמיד. מייקל לייפר תשלם על השקרים של ג'וקוביץ'.
זה לא יאמן שאנחנו לא שומעים על אוסטרליה בכלל, פתאום ג'וקוביץ' מדבר.
על הכיפק. תודה.
רון, רק משפט אחד.
כן.
השופט אמר להם, אנחנו לא לפני 200 שנה,
שהגיעו
לפה העבדים.
כן. השופט הוא הבורג'יני? לא. אתה מבין, העיקר שהוא דואג להם. על הכיפק, המון תודה.
ביי,
זהו. שרון דודוביץ, ספורט אחת.
מה העניינים, קוף?
בסדר, קודם כל תעשה פרנסה, אחרי זה אני אגיד לך מה העניינים.
יאללה. אם לא תסלח...
איך תיקח? אתה יודע, ישבתי איתך פה ביום חמישי שרון, וגם כן היה לנו ווינר 16, ואתה יודע, אנחנו פעם טועים, פעם צודקים, אבל אני לא יכול לשכוח שאמרתי לך, אין סיכוי שמכבי תל אביב מפסידה להפועל באר שבע. מה אתה היית?
בסדר, אבל אני לא יודע מה איתך, אני בדקתי, עשיתי 15 מתוך 16.
גדול. זה כסף טוב דרך אגב.
תבדוק אותי.
יאללה כיפק, חבל שלא שלחת, יאללה בוא נרוץ, כמובן יש ב8:15 משחק היום בספורט אחת, בני סכנין מול הפועל ירושלים, אגב אתה משדר לא?
כן, אני פה בבלום.
איזה מזל.
נסעתי קודם לסכנין, ראיתי אין מגרש, חזרתי לבלומפילד.
איזה מזל שלא נסעת קריית שמונה. יאללה, בואו ניתן את היחסים. בני סכנין, מארחת בבלומפילד, 1.60, תיקו 3.30, הפועל ירושלים בחוץ, פי 4. שרון.
הפועל ירושלים מאוד מאוד פצועה וחסרה, לדעתי סכנין לוקחת פה 1-0.
אני אומר שבגלל שהמשחק בבלומפילד יהיה קו מג'ינו, נכון? ויהיה טקו.
זיו אריה... מה ההבדל בין הדשא של בלומפילד לטדי?
לא, אין הבדל. אני אומר שזיו אריה יעשה יותר הגנתי, ויכול להיות שיצליח לעשות פה טקו, זה 3.30. מה אתה אומר, קוף, סכנין, ירושלים, טקו?
אני הולך עם סכנין.
עם סכנין אחת, אתה כמו שרון דוידוביץ'. הלאה. 9.55 באיזה ספורט זה, אני לא יודע, אבל זה מנצ'סטר יונייטד מערכת את אסטון, זה ספורט 2, ראיתי במקרה, ספורט 2, מנצ'סטר יונייטד מערכת את אסטון וילה, נזכיר שלפני שבוע, שבועיים, וילה מנצחת בליגה, את היונייטד.
שידור 9.55.
זה גבי,
כן, אנגלי. כן, גבי אנגלי, בוודאי. ולא רגוע עכשיו בתקופה הזאת במנצ'סטר יונייטד עם רונלדו וזה, אבל בכל זאת היא מקבלת יתרון בווינר 1.5, טקו 3.15, אסטון וילה 3.75. שרון.
אני אומר שיונייטד לא לוקחת. אסטון וילה גם יש לה קצת חסרים וחזרו מקורונה ועניינים, אז כרגע לדעתי יונייטד.
יונייטד, רוני?
כנל.
כנל, גם אני, מנצ'סטר יונייטד, גם אני אומר שתנצח היום. המשחק הבא שלנו, ליגה ספרדית. אספניול ב-10 בלילה, מערכת את אלצ'ה. היחסים, אספניול, 1.55, טקו 3.20, אלצ'ה 4.60. אני בגלל היחסים חושב שהווינר נותן פה יחס מועדף לאספניול שהיא טובה יותר. אני הולך עם הביתית אספניול. שרון?
אני הולך על טקו דרמטי 2-2, דקה 95.
גדול.
אספניול זה קבוצה שלנו, של הפועלים, של העבדים, אספניול.
יאללה, והמשחק האחרון, 21:00, אליפות אפריקה, איך אמרת לי? איי קומורו.
כן,
איי קומורו. קומורו, מול גבון, ככה קוראים לזה. אז ככה, איי קומורון, 2.85, טקו 2.70, ו-2 בטוטו זה גבון, זה 2.25, יתרון קטן הווינר נותן לגבון. בבקשה, שרון.
אני חושב שגבון לוקחת את זה.
אני הולך על טקו, קוף?
ניקס.
יאללה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
שרון, בוא נרחיב על המשחק של סכנין הפועל ירושלים. קוקו, תגיד לי מי שופט, מי בברקה, זה הכי חשוב, השחקנים וכל אלה שולים.
תכף תגיעו, עוד לא, עוד לא הגיעו הרכבים, הכל, תכף יהיה לנו הכל, תרצו, אני אספר לך, אבל עוד לא, עוד יש עוד
שעה וחצי, פרימו, אתה
משחק. רגע, שנייה, שנייה.
פרימו, יש לו את כל הקשרים, בחייך, עם כל הרוקסטאר הזה, כן, דבר אליי. שרון.
כן, לגבי המשחק, אז המשחק הזה באמת זה פרסה, באמת באמת צריך להגיד זה פרסה, כי אנחנו גם ביום החמישי בתוכנית עלתה ידיעה בערב שבסופו של דבר סכנין לא מערכת בקריית שמונה. אלינו אותה ביונס, הוא אמר, אבל יש לנו את כל האישורים, ובסכנין לא נותנים לנו להריח, ואמרו אולי זה בנתניה, אבל בנתניה זה לא כלכלי, והעבירו מפה ולשם, ובסוף מצאו את זה בבלומפילד, שאני לא יודע כמה עוד סכנין יוכלו לבוא למשחק ביתי בבלומפילד, אבל זה הברירה האחרונה שנותרה לסכנין.
אתה יודע שאבו יונס היה פה איתנו בשידור, והוא אמר, מה, אני לא רוצה לקחת אותם 130 קילומטר מהבית, בסופו של דבר, זה מה שקרה, למרות מה שהוא אמר.
היה דיבור אפילו עד הרגע האחרון לטרנר, לעשות את זה בבר שבע.
לא, לא היו מאשרים דבר כזה.
תראה, זה כבר, מה זה משנה כבר לעודי סכנין, הנסיעה לבלומפילד או לבר שבע, זה כבר ממש לא משנה.
לא משנה? זה עוד שעה ורבע לפחות.
לא, 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 זה משנה, זה לא, תשמע, יש הבדל.
אבל אתה יודע, זה לא משנה את העובדה.
בוא נאמר ככה, לקריית שמונה או לבלומפילד מסכנין, בוא נגיד בערך אותו מרחק, בערך. תאמין, נעשה,
נניח, אוקיי, אבל
ניתן הנחות, כן.
נגיד, אבל באמת שעודי סכנין מאוד מאוד מתוסכלים בקטע הזה.
הם צודקים, הם צודקים, כי מה שקורה בסכנין ובקיוסק שמנהל אותם, אתה יודע, זה, נגיד, בוא נאמר את האמת, אף בעלים של קבוצה יהודי לא רוצה לשחק שם. חלקם אמרו את האמת לפחות למיקרופון, כן? השאר מתחבים.
אוקיי, אבל אני לא יודע אם זה הסיבה שבגלל זה סוגרים, אבל בכל מקרה, בואי נצלום אצלך לעשות גישור.
הוא לא יעשי גם, פעם זה יהיה המשטרה, פעם זה יהיה התמת, פעם זה יהיה החמת, פעם זה יהיה התמת, פמת, למת.
כן, וזה משחק שלישי, העונה שסכנין מערכת מחוץ לדוחה.
סכנין עירכה מחוץ לדוחה, אם אני לא טועה.
עירכה בנתניה.
היום זה ה-18, היום זה הפעם ה-18 שסכנין מערכת מחוץ למשחק הזה, מחוץ לדוחה. אני לא זוכר בכמה שנים, אבל כן, זה רגיל. אבל הכי חשוב, הכי חשוב זה שבאמת בקיוסק עם המיתוג, ציטוג וקידום וכל השטויות האלה, אומרים להם, זה פעם ראשונה שאני רואה, אתה יודע, שהפקיד בא מול הבעל הבית ואומר לו, אתה אשם. זאת אומרת, זה אשמתך שלא מצאת. הסכנין היא המעסיק של כל הלבלרים במנהלת. אוקיי? היא המעסיק, אבל הפועלים כועסים עליהם. זה עוד לא ראיתי.
כל מה שהוא אמר, שרון, המגרש בסכנין לא מתאים כנראה לליגת העל. מה לעשות?
לא, באשדוד הוא מתאים.
השמה של מי זה?
באשדוד הוא מתאים.
רק של הנהלת סכנין, הוא יכול להאשים את מי שהוא רוצה.
באשדוד הוא מתאים לליגת העל?
אני לא יודע, כנראה, אם המשטרת אשדוד לא סגרה אותו, אז מה אתה רוצה?
משטרת אשדוד, זה משטרת אשדוד, זה לא משטרת משגב.
נכון.
אתה הבין? זה ההבדל. אתה הבין, אתה רוצה שאני אחזור אותך למומות 2000, משטרת משגב, אני הייתי שם.
אתה רוצה עכשיו להתחיל את כל הבעיות של המשטרה, משטרת משגב, ונלך להר מירון שמתו?
אבל פרימו, תקשיב, ההבדל הוא ביני לבינך, שאני מדבר על מקרים שהייתי, ואתה אפילו לא קורא עליהם.
אני קורא ויודע.
אני הייתי שם עם משטרת משגב, הייתי שם, עם הליקרון ועם כולם. הייתי שם, ראיתי.
מהדברים שלך?
ראיתי.
מהדברים שלך נאמר כאילו משטרת משגב שונאת את בני סכנין, זה מה שאתה אומר.
אתה רוצה שאני אביא לך כמה זה, כמה פעולות של משטרת משגב נגד סכנין בעשור האחרון, או שאתה רוצה בכל האלף, הנוכחי.
אני לא נכנס לשם.
אתה לא נכנס?
לא נכנס, כי אני מאמין למפקד משטרת משגב.
אתה בחור טוב, אתה ציוני גדול. אני שואל שאלות, אני מטומטם.
בסדר.
כן, שרון.
בקיצור, כדורגל, אז סכנין, זה צריכה פה ניצחון אחרי שקיבלה 9 שערים ושני המשחקים האחרונים, גם מכבי חיפה, גם הפועל באר שבע, 3-0 בשבוע שעבר, אז היא צריכה פה נקודות כדי להצמד שוב לשישייה הראשונה, זה המטרה שלה בסופו של דבר להשיג את הפלייאוף העליון. מצד שני, הפועל ירושלים מגיעה עם הרכב די חסר, עם שחרור עכשיו את וילי אגדה, גוני נאור נפצע לתקופה של משהו כמו חודשיים בערך פלוס מינוס, גם גיא חדידה קיבל בשבוע שעבר כרטיס צהוב שני ורוחק. אז הרכב יחסית מאוד חסר היום להפועל ירושלים, שיש לה הזדמנות לברוח, ביתר הפסידה, ונפר גליל הפסידה, ומכבי פתח תקווה הפסידה, ואם היא נצחת פה, זה פוש רציני לברוח מהקו האדום.
עכשיו אנחנו נשמע את הקטע של באמת מי בבר כקודם כל?
לא תהיה טעות שיפוט היום. ארז פפיר שופט, ליאני בבר. אין טעות שיפוט
היום. ליאני לא כזה גדול בבר.
אתה רוצה תרב על המשחק שאין אף טעות?
נחיה ונראה. נחיה ונראה. ליאני לא כזה כדור.
מחר ומחרתיים יהיה לנו טעויות בבר, כי אין, יהיו לנו טעויות שיפוט, כי אין בר בגביע. כן, יהיו. היום לא יהיו.
טוב, בסדר. כותב לי פה אוהד, באמת דבר גדול, לא אוהד, פשוט אחד שמקשיב לנו, הפכו את דוחה לאילסבורו. איזו פרטיה. הוא לא יודע כמה הוא צודק. שרון, תודה מותק.
בהצלחה, תביא לנו גולים.
לירן צ'כנר, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
מה קורה? לעניין ליאני בבר,
אני אזכיר לך שאתה אוהד מכבי חיפה, ולכן אתה פסול לעדות, כן?
בוא נרגע, נשאיר בצד את מי כל אחד אוהד. אני מדבר...
בליגה שלי הוא לא מופיע, אז אני פטור.
רגע, ליאני, מקרה שכטר בטרנר, הנפילה ההיא, הספק נגיעה, ליאני היה בבר ולא קרא לשופט.
אתה רואה פרימו? אתה רואה? אתה רואה שאין לך מושג פרימו?
אני אומר לך...
הוא אומר לי. הנה הוא אומר לך.
זוכר את המקרה הזה?
הוא אומר לך.
יש משהו הרבה יותר חמור על יעני, ולכן אני רוצה לענות לשכנר, אל תצעק. מה שאמרת חמור, והיה הרבה יותר חמור שהוא לא קיבל את הפסיקה של חקמון מעבר, זה פי אלף יותר גרוע. בעקבות שני המקרים האלה, היום יעני יהיה זהיר, ולא תהיה שום טעות.
ברור, ברור. שכנר,
עכשיו
שהוא שופט
טוב, בלי קשר, כן, מה קורה?
בוא
נעד, מנצ'סטר?
פרימו, איכשהו מגן על המקורות, בוא נעד, אני צריך ללמוד ממנו, כל הכבוד.
אתה לא מתבייש?
הלאה.
אתה לא מתבייש?
תשמעו.
אבל לפחות אני עשיתי דבר אחד, הוא רק עצבני שהוא איתי, הוא גם צוחק, עשיתי את שלי.
שכנר, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
אסטון וילה, כן.
נזכיר רק רגע, 21:55 ספורט 2, כן.
נכון, יונייטד וילה, קודם כל משחק גביע, משחק שנועל את הסיבוב השלישי, משחק מרכזי, ג'רארד מגיע לאולד טראפורד, אני חושב שהכל פתוח שם במפגש הזה, כי יונייטד בכושר לא טוב, ווילה היא קבוצה חזקה.
שנתנה להם בראש לפני שבוע שבועיים בליגה.
לפני שבוע, לא לפני שבוע שבועיים, אבל כבר השיגה תוצאה טובה מול יונייטד העונה, והאמת, שהיא בכושר, אפילו אני חושב יותר טוב מיונייטד, כי יונייטד בעיקר מבולבלת ובעיקר לא יציבה, והכאוס ביונייטד הוא על סף הבלתי אפשרי לתיקון. וילה ניצחה את יונייטד בספטמבר כשעוד ג'רארד לא היה, זה היה דווקא בתקופה של דין סמית. אבל הבעיה, בוא נגיד, זה לא היכולת של וילה, אלא זה בעיקר מה שקורה בחדר הלבשה של מנצ'סטר יונייטד. אתם יודעים, לפעמים אנחנו אומרים, חדר הלבשה, יש אגו וכו'. פה זה פשוט התפרץ החוצה ביומיים, בשבוע האחרון, מאז ההפסד מול וולפס, זה כבר, אי אפשר להחזיק את זה בתוך הדר ההלבשה, יש שם ממש מחנות שמתחילים לצוץ, רונלדו כבר מזיק את ג'ורג'ה מנדש כדי שיפתור את בעיותיו, הוא לא מרוצה מרנניק, רנניק לא מרוצה מאיך שרונלדו שולט בקבוצה, הארי מגווייר, הקפטן כבר הצהיר שהוא, שזה ככה זה לא יכול להימשך, בגדול זה כנראה ילך לכיוון של או רונלדו הולך למקום אחר בסוף השנה, לא בינואר,
כן.
או שרנניק יזוז הצידה ועוד לפני סוף השנה, כי כרגע לפחות לא מסתדר החיבור הזה, ברונו פרננדס כבר מחוץ להרכב בשיטה של רנניק, זה לא מוצא חן בעיני ברונו, ויד אחת עם רונלדו, אז כרגע הכוח הפורטוגלי קצת יותר חזק ממה שנראה, מרנניק.
מה שנקרא מלחמת פורטוגל בגרמניה. שכנר, תשמע, אני רוצה להגיד לך שסיימתי לראות את שני הפרקים שלך עם צביקה שרף.
כן.
אם פעם תזמין אותי לתוכנית שלך, לממלכה, אז אני, יש לי כמה דברים להוסיף לך, שאם היית שואל אותי לפני, היית גורם לצביקה להתעצבן.
חיכיתי לך שתגיע באותו יום, שתפתיע שם מאחורה.
על הכיפאק.
אמרת.
אמרתי, כן. שכנר, עם מי אתה בשידור?
עם מי אני היום? עם נימני.
יאללה, שחקו אותה, 21:55, ספורט 2, מן יונייטד, אסטון וילה, גביה. איתנו יניב מורוזובקי, אתה רוצה לספר לך בדיחה לפני שעוברים אליך?
יאללה, לך על זה.
בדיחה, הנה בדיחה. הרבי מלובביץ' הבטיח לביבי שהוא יעביר את השלטון רק למשיח. מפה לשם, בכל יום שעובר, אני יותר בטוח שנתקנו עם החמור. בדיחה. יניב מורוזובקי עם דיווחי התנועה, ואחר כך פרסמות, ונבוא.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. גיא גודס, מאמן הפועל חולון, היום הוצג, ומאמן נבחרת ישראל. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
היה זריז, גיא.
מה?
היה זריז.
מאוד זריז, כן,
זה קורים. כן, שמעתי שרצית לצאת להשתלמויות, לטיולים האישה. ופתאום...
כן, אבל מציאות לחול, רצונות לחול, מציאות לחול.
מה ראית עד עכשיו בחולון שמשך אותך לקחת את הג'וב?
קודם כל האתגר הגדול, שיש פוטנציאל, שכבר יראו אותו בעבר. ואנדרנלין, שבע בית זה מאוד מאוד קל, אבל אני לא טיפוס כזה, ואני טיפוס של אתגרים, וחולון זה חתיכת אתגר, ו... נחלתי בסופו של דבר לצאת מאזור השלווה בבית ולקחת את העבודה.
יש לך משימה לא קלה, קודם כל בגומלין בבשיקטש, שהם איבדו שחקן עד כמה שקראתי, ולנצח בטורקיה זה לא קטע קל.
אמת, לא קטע קל, סיטואציה לא פשוטה, אבל צריכים לנסוע לשם ותעשים אחר עם הרבה ביטחון. ורצון, ואפשר לעשות את זה. זה עניין שפשוט לבוא מאוד מאוד חדים, גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה מקצועית, לדעת בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, לאיפה להביא אותם, לאיפה להיזהר, וזה משחק שאפשר לנצח אותו.
אתה יודע, חווית טראומה לא קלה אצל פרי בעונה הזו, שהסי היה לפני שיצאת לטורניר למוקדמות של אליפות העולם, עם ההתבטאויות של איציק פרי. אתה יודע, גם חולון מומחים בפיטורי, ואם צריך גם התאמרות במאמנים.
לא יודע, אני לא נכנס למקומות האלה, זה העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להתרכז בדברים החיוביים, ואיך כרגע, מבחינתי לפחות, שאני נכנס לקבוצה שרצה, וכמו שאמרת, יש לה שבוע משמעותי, גם... בשקטש ביום רביעי הקרוב, וגם ביום ראשון גביע המדינה רבע גמר, אפשר להגיד שני משחקי נוקאוט, לבוא ולעזור לקבוצה מבחינה מנטלית כדי לעבור את שתי המשוכות האלה. כל הדברים מסביב, שזה חלק מהביזנס שלנו, לטוב ולרע, זה דברים שאנחנו לא יכולים לשנות אותם. אנחנו צריכים להתרכז בדברים העיקריים ובחיובים של העניין, כי מי שלא מסוגל לעמוד בזה, אז עדיף שלא יבאס את זה.
לא, אבל אני חייב לשאול אותך בעניין הזה, גיא, כי אני זוכר את התקופה הלא טובה עם פרי, למרות שאחרי זה, אחרי כל ההתבטאויות, כאילו הייתה סולחה, לא הרגשת...
לא הייתה סולחה, הייתה הודנה, שהופרה.
הודנה, עכשיו, אתה נחשב לאחד המאמנים המובילים במדינת ישראל, לא הרגשת אתה שנפגעת ובאמת אחרי מה שהבוס שלך אומר עליך אתה לא צריך להמשיך, עזוב עכשיו שאנחנו רוצים שתצליח בחולון, אין קשר, אני באמת הנקודה הזאת שפרי מדבר ככה על האחד שהוא מעסיק, אני לקחתי את זה ללב,
כאשר הוא מאמן נבחרת ישראל,
בדיוק, אני לקחתי את זה ללב בשבילך ועכשיו אתה כאילו אומר זה העבודה שלנו, לא, העבודה שלכם היא עבודה לאמן את השחקנים ולא להיות מושפע פלים על ידי הבוסים שלכם.
אז העבודה שלי לאמן את השחקנים, הרבה פעם אני לא יכול לשלוט על דברים אחרים. אין ספק שאני אגע בנקודה קצרה, כי אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, כולו בדיוק האיש מבחינתי כרגע, וזה מאחוריי, אבל בתקופה היא באמת, כן, זה לא היה נעים, כן, זה היה פוגע קצת. כן, היה לנו 3 שנים נהדרות ביחד עם 4 גמרים, והיה לנו באמת... מה עם איכות מצוין, קרה מה שקרה, אבל אני לא יכול לשלוט על כל אחד באיך שהוא מרגיש ובדרך שהוא פועל, לצערי, אבל זה חלק מהעניין, וזה הביזנס הזה. אתה לא יכול יותר מדי לערב רגש, כי זה מה שקורה לפעמים, אבל זה מאחוריי, העסק הזה, ואני קדמתי קדימה, כמו שיש
תגיד לי, כאשר אתה בוחן את המצאי בחולון, מה שיש לך, אתה רוצה לעשות שינויים? או שאתה הולך עם, אמרו לך, אתה הולך עם מה שיש?
לא, האמת היא שנשאלתי היום בסביבה, אתם רואים את הנושא, את השאלה הזאת, היא שאלה טובה, אבל כרגע גם אני הייתי שאין לי זמן אפילו לחשוב יותר מדי על מה צריך לעשות בזה שינויים, כי יש לנו 2 משחקים מאוד מאוד משמעותיים השבוע, שביום הדין זה המשחק היותר חשוב כרגע, של השבוע, אז אני, אין לי זמן פשוט להתעסק בדברים האלה, אני רוצה להיות מרוכז במשימה הקרובה שזה יום רביעי בשקטש, ואחרי זה יום ראשון הפועל חיפה הרי בגמר גביע, ואחר כך אני, הראש שלי יכול להתפנות באמת, גם שאני אראה 2 המשחקים האלה, אני יכול לדעת מבחינה מקצועית מה צריך לעשות, צריך לשנות, לא צריך לשנות, אז זה גם יותר חכם לעשות ככה, כרגע אני מתרכז אך ורק ביום רביעי.
אתה יודע, הליגה הזאת השנה היא מאוד צפופה. הגענו למצב, גיא, ששום תוצאה בליגה לא מפתיע אותנו. ניצחונות על מכבי תל אביב, על הפועל ירושלים, חופשי. אני שואל, מה הערך המוסף שלך בחולון? איך אתה מביא אותה לסוף העונה?
היה להם יופי של פתיחת עונה.
נכון, נכון. עכשיו, זאת אומרת, פיינל פור, בואו נקרא לילד בשמו. מה הערך המוסף שלך? איך אתה מביא אותם לשם?
קודם כל, אני חושב שפועל חולון כמועדון תמיד שייפת להיות בכל מקום, זה לא רק פיינל פור, זה פשוט להתמודד על כל אתגר שיש וכל גביע שיש או אליפות, שזה הדבר הראשון. אני צריך להביא את הניסיון שלי, את הכורך שלי, את כל מה שעשיתי בעבר שלי, בשנים האחרונות, ביחד עם השחקנים, כי כמו שאמרת, אמרת נכון, בתחילת העונה הקבוצה הייתה מדהימה פשוט, דברים שלא האמנו לראות מה היא עושה לקחת השנה, ואיזה כושר היא הייתה, ואני תמיד אומר, אם אתה עושה, זה הסימן שיש לך, זה יכול להיות שזה קצת ירד בזמן האחרון, אם זה כושר אישי, אם זה משהו מנטלי, לא יודע, אבל הקבוצה יכולה לעשות יותר טוב, וזה התפקיד שלי, לעשות, להביא את הקבוצה למה שהייתה לפני זה, כן.
חוזרים גם לליגה מתישהו, הרי עכשיו יש תקנת החמש, אני לא בטוח שמאמנים הבינו את זה, את כל הקטע של המאחרים שם במקולת, אבל אתם רואים את המצב כמות שהוא מבחינתך, מבחינת גומלין, בשקטש, גבי, הסגל קשיר?
הסגל שלנו כרגע קשיר, ומוכן לאתגר השבועי הזה, וכמובן האתגר של שבוע הבא, ולאט לאט צריך...
מה יש לכם בגביע המדינה?
הפועל חיפה בבית, ביום ראשון.
כן. ואחרי זה יש לכם את הפועל תל אביב במשחק בית גם, כן, נכון?
כן, אני עוד לא יודע בדיוק את התאריך שזה מובן שהציגו את ביום ראשון, במשחק שנדחה. אבל לצערנו אנחנו רואים המון המון סיטואציות של קורונה, לא רק בכדורסל, גם בכדורגל, בתחילת משחקים.
כן.
זה משהו שאני צריך לדעת איך להתמודד.
תזהר רק שלא תהיה תקנה 6, אתה יודע, הם כל רגע באים עם תקנות.
אני לא יודע, אבל קורים המון המון דברים לצערנו,
כן.
שקשה מאוד לשלוט בזה, אבל המטרה של כולנו זה להמשיך שחק כדורסל, ואפילו שנדחים משחקים, בסופו של דבר זה יבוא בהמשך, ו...
אתה יודע, גיא, רק מילה להגיד לך, תמיד שאנחנו מדברים על חולון, אני מזכיר את גיא פניני. זה סוג השחקנים שבאמת טוב לכל מאמן, מכל הבחינות, הניסיון, הוותק, השלשות, כל מה שאתה רוצה, תענוג לאמן אחד כזה.
באמת, מה שיש לגיא בראש ובלב ובניסיון, בגיל שלו, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. וזה כיף גם לאמן כאלה שחקנים שהרבה פעמים מאמנים את עצמם תוך כדי המשחק, הם יודעים בדיוק לאן ללכת, לאן לקפוץ החוצה, לקחת את ההחלטה הנכונה, להגיד את המילה הטובה. אז אני מכיר את גרד ממכבי תל אביב שעבדנו ביחד, וגם עכשיו בנבחרת, אז אין ספק שהוא בורג מרכזי בפרוקולון.
גיא, שיהיה הרבה בהצלחה, קודם כל בקטע עם בשיקטש, ואחרי זה נדבר הלאה, תהיה לנו בריא וחזק. ארלה וייסברג, וואלה, אהלה, נראה טוב.
רוני, אני רוצה לעצור שנייה אותך ואת ארלה, מאחר שדיברנו על ביתה ירושלים והם הקשיבו לנו, אז הם רוצים שניתן את ההודעת, בסדר? תגובה שלהם לשיחה שהייתה לנו פה עם טל שורר, אז חצי שנייה ארלה, כי דיברנו פה בהרחבה על הנושא הזה. מועדון ביתה ירושלים מכחיש בתוקף את הפרסום השקרי על קיומה של עסקה סודית כביכול של בעלי הקבוצה. המסע ומתן, טיוטת החוזים וכל ההתנהלות הייתה ידועה לנאמן יצחק יונגר ולמנכ״ל הקבוצה מוני ברוש, אשר גם חתם על העסקה. כמו כן, התקיימה התייעצות משפטית בנושא הזכויות על הקרקע עם עורך הדין רונן מוסנזון, יועצה המשפטי של ביתר ירושלים. זהו, אנחנו את שלנו היינו מחויבים.
את שלנו עשינו, ועכשיו אנחנו נראה בחדשות 13 את הפרסום כולו, ונראה איך התגלגל. ארלה, מכבי תל אביב מודיעה להחתמת קיירי תומאס, הסוכן שלו, רסטנוביץ', מישקו רסטנוביץ', מודיע להחתמה. כמה שחקנים כבר יש למישקו בקבוצה? בוא נראה, נשמע שהוא הבעלים.
כן, לא, יש קבוצות באירופה, ביורוליג, שהם
התנהלו מנהל אותם. צביקה פעם עבד בלימוז, אני זוכר, לפני הרבה שנים. היה שם פרדריק וייס, גם היה שם סוכן, שהיו לו איזה שבעה שחקנים בקבוצה, אם אני לא טועה, הוא גם היה חצי בעלים.
כן, אז אחר כך הוא ניצח עם מכבי את לימוז, אני זוכר את הקליטות המפורסם, אשתי אמרה לי לנצח את המניאקים מלימוז.
גדול.
שיחקת אותה. אז באמת מגיע קיירי תומאס, הוא מגיע מבלבאו, נכון?
כן, כן, מבלבאו.
ומה הוא יודע לעשות?
מגיע מבלבאו, שיחק שני משחקים בבלבאו.
מה הוא, חמש?
זה חמש.
לא, הוא גארד, גארד.
גארד,
בואו. מטר 91, כן.
כן, מטר 91, אני חושב שעיקר הסיפור שלו זה עניין הפציעה, כן חוזר, לא חוזר, אז ככה, ממה שאנחנו מקבלים את המידע ממכבי, קודם כל הוא שיחק רק בשני משחקים בבלבאו, בגלל פציעה. ואין בכלל ספק על זה, ואין אף אחד שמתווכח. השאלה היא מתי הוא חוזר. לפי מה שמסבירים גורמים במכבי, בדקו, עקבו, קיבלו מסמכים רפואיים שזו פציעה קלה של בין שבועיים לחודש, כמובן שלא יכולו לבדוק אותו בעצמם כי הוא נמצא בספרד, ולכן
איפה הפציעה שלו? איזה איבר פגום?
בכתף אם אני לא טועה.
כן, וזה בטוח לא פציעה חוזרת וכאלה, אתה יודע, אלה מה שנקרא שעושים בדיקה רפואית בדואר אוניות, שעושים בדיקה רפואי בדור אוניות, יש מה שנקרא, יכול להיות חשש מתקלות.
כן, לא נראה לי שזה המקרה. בכל מקרה, לפי מה שאומרים במכבי, ברגע שהוא מגיע לארץ, כמובן צריך לעבור ענייני בידוד, בדיקות, כל הדברים של הקורונה, ברגע שהוא מסיים אותם, הוא יכול להצטרף לאימונים.
ארלה, זה לא מקצועי, ארלה, זה לא מקצועי להחתים מישהו...
אבל אם הוא מגיע וישר מתאמן, אז אין שום בעיה.
אבל הוא אמר לפחות שבועיים, הרגע
לא, אבל הוא מצטרף לאימונים. שמעת מה הוא אמר?
הפציעה הייתה בין שבועיים לחודש, היא הייתה כבר.
כן.
הוא סיים את תקופת ההחלמה.
כן.
אם הוא היה נשאר בבלבאו, הוא היה עכשיו...
הוא עומד לרשותו של יאניס כבר מחר אם יש משחק?
לצורך העניין, כן, בכפוף לענייני קורונה, אתה יודע, של...
אין שום בעיה, תקנה 6, 7, 8, מסדרים את זה.
כן.
תקנות אנחנו אלופים. כן.
אז בקטע הזה נראה שהם בסדר, כמובן צריך לראות איך הוא חוזר מהפציע ואיך הוא משתלב בקבוצה, שזאת השאלה האמיתית, וייקח לנו זמן לראות את זה. כי משחק נגד אלבה ברלין ביום רביעי אין, ביום שישי מכבי באתונה נגד פנתינייקוס, אני בספק אם, אם כבר הוא יהיה בסגל, וגם משחק הגביע שאמור להיות בשבוע הבא נגד גליל עליון בוטל, נדחה, בגלל שבגליל יש 10 שחקנים.
אבל למה אתה נעול שיהיה משחק באתונה? כל שני וחמישי מתבטלים פה משחקים.
כן, לא, נכון לעכשיו, אם לא יהיו מאומתים חדשים במכבי תל אביב, יהיה משחק. פנתינייקוס את מכת הקורונה שלה כבר סיימה, לפחות לעת עתה, ומכבי כרגע בסגל הקיים שלה, כרגע יכולה לשחק ולא אמורה לדחות שום משחק. אבל אנחנו יודעים איך זה, לפני יומיים היו 4, זה לא אומר שבעוד יומיים לא יהיו 8, ואז אם זה קורה, אז כמובן, בתלות המשחק.
נכון מה שנקרא, ביורוליג תמיד 4 זה מבוא ל-14. חבל שאנחנו לא כמו בספרד, שהמושל חותם.
לגמרי.
עלי, המון תודה, נשתמע.
תודה חברים.
פרסמות, נשוב. סורוקה מן ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מעניינים.
יכול להיות הרבה יותר טוב, אמן לי. אני חושב גם שדני אבדיה חושב כך. נכון. וושטו מנצחת בשיניים, אבל דני יורד בדקות, גם בנקודות.
כן, הוא 12 דקות בלבד, שזה הכי מעט שהיה לו עונה. וזה קורה בעיקר בגלל שרוי הצ'ימור החוזר, שהצ'ימור, בוא נזכיר, בשנה שעברה היה סכן חמישייה. בתחילת השנה היו תהיות, מי באמת יפתח
בן דבר. הבטחתם לי שהוא הולך צ'ורטי ואוזנאי, ומקבלים את סבוניס, הילד.
תשמע, בשביל זה צריך, אתה יודע, לעשות את השיחות ושזה יקרה. אבל זה עוד לא קורה, וכרגע וושינגטון נמצאת בתקופה שהיא די מעניינת, כי מצד אחד, באמת ההתלהבות של פתיחת העונה קצת התפוגגה, והם כרגע נאבקים על מקום גם בפליין, אפילו לא בפלייאוף. ומצד שני, חוזרים שחקנים, שני שחקנים מאוד חשובים שפתחו בחמישייה בשנה שעברה, גם הצ'ימור וגם תומאס בריינט, וצריך איכשהו לאקלם אותם בחזרה לתוך המערכת. ומצד שני, מצד שלישי, עוד חודש הטרייד דדליין וברדלי ביל עומד לסיים חוזה, אז צריך לראות לאן הקבוצה הולכת. אז אני חושב שבתקופה הקרובה, בוא נגיד מבחינת וושינגטון, זה יהיה גם לנסות להבין איזה הרכבים עובדים ואיזה לא. למשל בעיניי תומאס בריינט ודני אבדיה יכולים להיות שילוב מצוין, אבל בשביל זה כשאבדיה כן מקבל את הדקות הוא יהיה חייב להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה הלילה, והוא יהיה חייב לקלוע הרבה יותר טוב ממה שהוא קולע בשבוע שבועיים האחרונים, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאם הוא לא יקלע יהיה לו קשה יותר להיות על הפרקט, והוא עכשיו בתקופה שהוא בא לא קולע, אז זה לא טוב.
בוא נדבר על אחד שקולע, מה שנקרא קלייז בק, גולדן סטייט, גולדן סטייט 96, קליבלנד 82, באמת כל סן פרנסיסקו, מחאה כפיים, האיש חוזר מאז יוני 19,
נכון?
חוזר לשחק, ובהטבעה, בונה בהטבעה, בדנק הראשון אמרתי, באמת he's back.
כן, קליי סיפר שאפילו באימונים הוא לא היה מצביע. אז כאילו, עכשיו זה באמת היה סוג של חדש בשבילו. ואנחנו ראינו את קליי, אגב, לא רק סן פרנסיסקו, אני חושב שכל הליגה מחא כפיים הלילה, כי זה באמת סיפור...
הליגה סיפרה, אתה יודע, הליגה סיפרה. אנחנו, בוא נאמר, הליגה... זה יש שם תמיד היהודים מעורבים, זה לא קודם.
היו הרבה פציעות מעורבות, היו הרבה אוטופדים מעורבים, כדי שהאכילס בצד אחד והרצועות בצד השני יחזיקו, אבל זה נראה שהרגליים של קליי בסדר גמור, הוא עוד לא בכושר משחק מלא, הוא עדיין לא הולך לשחק 35 דקות למשחק, אבל זה בסדר, הם לא פרחים אותו כרגע ל-35 דקות. היו הרבה זריקות שלו שהיו קצרות, הוא נראה שקצת נגמר לו האוויר יותר מוקדם מהצפוי, אבל זה טבעי וזה רגיל, וזה ייקח...
הקבוצה, נזכיר רק, הקבוצה מאזן 30 ניצחונות, 9 הפסדים, איתו, זה הולך להיות קטלני, כפי שזה היה פעם. הלייקרס, אז לברון עם 37 נקודות, זה כמו הגיל שלו, הם קולים 119, אבל ממפיס קולת 127, ואני אומר לך, כל מה שאני רואה את הלייקרס, אני אומר, שם צריכים לעשות סדר. סדר, זה על אף הכישרון הנדיר של ראסל, הוא צריך ללכת בבית שלו לקבוצה אחרת. אחרת זה לא יתרומם.
אתה, יש לך דרך, יש לך מישהו שרוצה לקחת 44 מיליון דולר של ראסל ווסטבורק?
אני נותן את זה ביחד עם מלו.
יש לך מישהו שרוצה לקחת 46 מיליון דולר של ווסטבורק ומלו? לא יודע, זה קשה.
הלו, הלו, שני כישרונות נדירים. נדירים. אבל זה לא לאליפות.
לא, לא, תשמע, מלו הוא לא הבעיה של הלייקרס. אני חושב שווסטבורק, שוב, הבעיה שלי מלכתחילה, יצרה סיטואציה די מוזרה, ובעיקר צריך לספור לגבי הלייקרס כרגע שאנטוני דייוויס לא משחק. ודייוויס אמור לחזור בתקווה עוד שבוע, שבועיים, והלייקרס בלי אנטוני דייוויס זאת לא קבוצה שלוקחת אליפות, אני בספק אם זאת קבוצה שעושה פלייאוף. הלייקרס, אם אנטוני דייוויס בריא, מגיעה לסדרת פלייאוף, יכולה לנצח אותך, לא משנה מי עומד בצד השני. כן, יש דברים בלייקרס שקצת יותר עובדים בזמן האחרון, גם מונק, גם אוסטין ריבס, אבל בלי דייוויס זאת לא קבוצה שיכולה לתת פייט, בטח לא לממפיס שהיא פשוט אחת הקבוצות הכי טובות בליגה בחודש, חודשיים האחרונים, פשוט כיף לראות אותם, ודיברת על הגיל, אז בוא נדבר על התרגיל, הגג של ג'ה מורנט, אתה ראית את הדבר הזה?
כן, זה באמת, אתה יודע, אתה רואה גם את הקליפ, אתה רואה גם את הקליפ שהרשתות מוצפות בו, תשמע, זה מה שנקרא פיזיקאים צריכים לחקור את זה, זה לא, אתה יודע, פלבי כמוני.
זה וריאנט של ג'ה מורנט, זה וריאנט שהוא קופץ הרבה יותר גבוה.
תגיד, סורוקה, אם אתה, אני לוקח בסי, את הצלפים, את כולם, את גולדן סטייט ולייקרס, שתיהם בסי, מי טובה יותר?
סדרה עכשיו בין גולדן סטייט בהרכב מלא ללייקרס בהרכב מלא, אני חושב שגולדן סטייט, אבל עדיין, אנטוני דייביס בסיאו, זה שחקן שיכול להביא אותך לבד לאליפות, בוא נגיד שהלוואי שנגיע להרכב מלא של גולדן סטייט מול הרכב מלא של הלייקרס בפלייאוף, הרייטינג מאוד נשמח מזה, אדם סילבר אולי פחות, תלוי בעצם באיזה שלב זה יהיה, אבל כרגע הלייקרס לא קבוצה לאליפות במצב הנוכחי, ונראה איך דייביס יחזור, כי הוא מאוד חלש התקפית העונה.
בכל שעה אני רואה את המשחק הזה.
גם סורוקה מן, ים תודות.
בשמחה, בשמחה.
תוצאות משחקים בליגה הלאומית, מכבי בני ריינה מפגרת, 0-1, משחק מול כפר קסם, אנחנו בדקה 35, הפועל פתח תקווה, הפועל אפול, הפועל פתח תקווה ביתרון 1-0, ניר רמת השרון, 1-0 על סקציית נס ציונה.
הפתעה גדולה.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אני רואה פה במקביל את המשחק של מרוקו וגנה, ואני חושב שלקיפוש יש על מה להצטער, הם לא בדיוק בשביל כדורגל המרוקאים.
תשמע, קודם כל, אני לא מסכים איתך, יחסית למה שאתה מצפה מהם, פחות מרשימים, אתה מדבר על יריבה שגנה לא נופלת ממרוקו, אחת לבחורות טובות בבשת, מרוקו גם עם הרכב חסר, לא רק מי שלא זומן, זייש וכאלה, נסירי פצוע, משחק, אתה יודע, שתי היריבות האלה אמורות לעלות מהבית הזה, שתיים שמועמדות להגיע רחוק, על המשחק הראשון של האליפות, אתה מקבל את היריבה הכי קשה שלך בבית, אז אתה משחק זהיר, אנחנו רואים פה יחסית הרבה הגנה והרבה מתפרצות, מנסות לכל
אחד. איך שחקן גדול אבל בפרמר ליג לא מוזמן למרוקו? איך? אתה תסביר.
זה עניינים, יש פה עניינים אישיים. יש פה, לא נכנס לזה.
מה זה אישי? זה מדינה. זה לא אישי.
מה זה מדינה? איך ליאור רפאלוב לא מוזמן לנבחרת? מה אתה?
לא אותו דבר.
ברור שזה אותו דבר. ליאור רפאלוב לא פחות גדול לנבחרת ישראל מאשר זה יש למרוקו. יש למרוקו שחקנים בכל הזה. זה אותו דבר, אתה יודע, בסופו של דבר הכל אנשים. זה בדיוק אותו דבר.
עוזי, אם אני מסתכל על היתרון של גינאה, 1-0 על מלאווי,
לא מפתיע, מלאווי נבחרת חלשה, שאחת הסיבות שהגיעה זה הגדלה ל-24, גינאה נבחרת לא רעה בכלל, זה אמורה לעלות בבית הזה, להגיע לפחות לשמינית רבע, בינתיים, אתה יודע, בינתיים העליפות אחרי שקיבלנו משחק ראשון פנטסטי, משחקים האחרים קצת פחות, אבל
גם היציאים, בוא נאמר,
לא, זה היה ברור, זה היה ברור, שבוד זה
רק הביתית,
רק הביתית, אבל זה תמיד ככה, אנשים אין להם כסף, אוהדים שלי,
הם לא כמו האירופאים שנוסעים לכל
מקום. לא יכולים להגיע, גם לא קשור לקורונה, גם אם לא היה קורונה, אתה לא יכול לנסוע, להיכנס לאוטו ולנסוע ולהגיע.
מתי נראית מצרים וסלח וסנגל ומנה?
סנגל ראינו היום, ניצחה ונה ריף.
סנגל ניצחה את זימבבוי.
1-0 זימבבוי, דקה 95. היום היה 4 משחקים, היה משחק ב3, פרימו, הפסדת אותו אולי.
הפסדתי.
יש היום יש 4 משחקים, כל יום יש תחליף ל3 משחקים, 1-3, 1-6, 1-9, אז מעכשיו תדע, סנגל ניצחו את זימבבוי, משחק שהיה אמור להיות קל, זימבבוי היו לא פחות טובים, פנדל דקה 95, שאתה יכול להתווכח עליו, ובאמת אני מאוד מאוד אוהב את סנגל, וגם הייתי שם, אבל הגיע לזימבבוי להוציא תיקו, אז את מנה ראינו, ואת מצרים אנחנו רואים מחרתיים, אני זוכר נכון.
אוזי, תן לי כמה משפטים על החלון של העברות באירופה. יש גם הרבה פצועים.
בינתיים אנחנו בהתחלה, זאת אומרת, חלון של ינואר, הרבה פעמים דברים קורים בהתחלה, כי כבר הם התבשלו, או בסוף, בוא נראה מה יהיה עם ברצלונה, קוואני נשאר בסוף ביונייטד, וחפשים חלוץ, מדברים עלו במיאנג, מדברים על כל מיני שחקנים אחרים, צריך לזכור ש הרבה פעמים שחקנים בינואר, אני לא מדבר על מי שבא מדרום אמריקה, ששם נגמרת העונה בנובמבר דצמבר, ואז הרבה שחקנים מגיעים בינואר. שחקנים שעוברים בתוך
1-0 אירופה... 1-0 למרוקו, דקה 83.
מה, גול עצבני, חבל הזמן.
הנה, זה רק בגלל שזה, רק בגלל שכחת על המרוקאי. לך מותר, כן.
אבל אתה יודע, משפט אחד אני חייב ממך לפני שאתה מסיים, קיאזה, אחד השחקנים הכי טובים באיטליה, לא ישחק בפלי אוף, תשמע, איטליה במכה.
אבל נדחה את האבל, הוא חצי שנה בחוץ.
שנה?
לא יודע אם שנה, אבל חצי שנה, את העונה הזאת הוא גמר, זה מכה ליובה, זה מכה לאיטליה, כמו שפרימו אומר, בוא נזכור, ביורו, הוא היה אולי השחקן הכי טוב של, של איטליה, ובלעדיו הם יעברו את מקדוניה, אבל עבור את פורטוגל בלעדיו, קשה מאוד, יש מצב שלא נראה את איטליה בעוד מונדיאל, אבל עד מרץ, לך תדע.
עוזי, ים בתודות.
ביי, ביי.
כיפוש מבסוט האמיתי, היא אוהדת, היא רואה או שסתם אתה זורק?
כיפוש אומרת, תשמע, הם מעצמת ספורט במרוקו, הייתי שם, ראיתי את המכונים
שלהם. מה זה מעצמת ספורט? איפה הכדורסל שלהם?
הם חבר'ה 1.14 מטר, פרימו.
אז למה אתה אומר מעצמה?
אבל באתלטיקה הם מעצמה.
אתלטיקה אל תדבר איתי, בוודאי.
טניס, טניס, יש להם את אלימי. תמיד היה להם טניסאים ברמה הגבוהה. מרוקו, הנבחרת שלהם נותנת לנו בראש, מעשרה משחקים, בשמונה, בשניים.
אבל זה לא חוכמה, אבל לא חוכמה לנצח את ישראל לכדורגל.
הבנתי. טוב, הם מעצמת ספורט, גם במחקר. גם המחקר וגם במדע, אנחנו מדברים על זה. יניב מורוזובסקי כאן עם דיווחי תנועה, אוטוטוט פרסומות ונשוב. פוטבול עכשיו, דוד רוזנטל, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
חבל, אבל זה נגמר, לפחות הליגה הסדירה ב-NFL מגיעה לסיומה עם ימבה הפתעות, למשל אינדיאנפוליס חוטפת בראש מג'קסונוויל, 11-26, הקולט הראו את הפלייאוף כמונו מהבתים, אבל בכלל, אתה יודע, היה יופי, רק הקבוצות של ניו יורק, בעיקר הג'ט שלי, זה פשוט...
לא, בוא לא נקרא לג'ט קבוצה, בוא נתחיל בזה.
אז זה שאתה מתחיל להעליב, זה לא יפה.
תראה, העניין עם הקולט הוא מעניין, הרי זה מה שיצר את כל תגובת השרשרת אתמול, כי אם הקולט לא מפסידים את המשחק הזה, אז למשחק של פיטסבורג בעצם אין כל כך חשיבות.
נכון.
עכשיו פיטסבורג קיבלו את הסיכוי שלהם מהקולטס, ניצחו בבולטימור בהערכה, ואז היו צריכים של הסווגס ולוס אנג'לס צ'ארג'רס לא יצאו בטייקו, שזה משהו שעודי נדיר בפוטבול, רצה הגורל והם נכנסו להערכה ולא היה רחוק מלהיות שם טייקו. עכשיו, האמריקאים, רק בגלל שהם לא מאמינים בטייקו ולא יודעים מה זה, לא עשו שם את ה... קומבינה הסקנדינבית של 2004 מהיורו, כי זה היה מאוד מאוד קל להעביר שם את הזמן, ושתי הקבוצות
היו לא תצליחו. האמת שציפיתי, אני חושב שהצ'ארג'רס באמת משחקים בשביל טקו.
תראה, הצ'ארג'רס משחקים בשביל להפסיד קודם כל. אבל איך שלא תהפוך את זה, זו קבוצה שתמיד תפסיד. תמיד תמיד, ויש להם באמת את אחד הקוורטרבקים הכי טובים ב-NFL, והם עדיין יוצאים, הם עדיין יראו את הפלייאוף, כמו שאמרת, כמונו, מהטלוויזיה, מהמסך.
מה אנחנו מצפים באמת, דבר איתי, AFC, NFC, מה צפוי לנו?
בוא, אתה יודע, צפוי זו מילה, מי כמוך יודע ומכיר כמה צפוי זו מילה קשה וכבדה במונחים של פוטבול, כי שום דבר לא צפוי, אבל זה היופי בפלייאוף. יש לנו פייבוריטיות, יש לנו את גרין ביי ב-NFC ואת קנזס סיטי ב-AFC, ואמור להיות הגמר הקלאסי של אירון רוג'רס נגד פטריק מהונס, אבל אתה יודע, כל כך הרבה דברים יכולים לקרות בדרך, וגם השנה, בניגוד לשנים עברו, נכנס שינוי בשיטה. אם בשנים עברו שתי הראשונות בכל חטיבה קיבלו שבוע חופש, עכשיו רק הראשונה.
כן.
זאת אומרת שקנזס סיטי תשחק בשבוע הראשון של הפלייאוף נגד פיטסבורג, משחק שהיא אמורה לנצח, אבל שוב, כל עוד אתה עולה למגרש אין לדעת איך זה ייגמר. וגרין ביי לעומת זאת, הדרך לסופרבול תצטרך לעבור במינוס 20, מינוס 30 שיש שם בוויסקונסין, אז אתה יודע, זה, אבל... באמת, זאת אומרת, לגבי העניין של צפוי, באמת קשה מאוד לתת את הנבואות, פלייאוף זה עונה שונה לחלוטין, אנחנו כבר יודעים את זה מכל ענפי הספורט האמריקאי.
איזה מילה טובה לרוטסברגר?
תראה, הוא קודם כל, כמו באגדה אמיתית, הוא לא ממש, הוא לא מהר להיפרד מהליגה, הוא קיבל איזושהי מתנת פרידה בדמות משחק פלייאוף לפחות אחד שיהיה לו. גם, זאת אומרת, אתה יודע, כשאנחנו אומרים מילה טובה, אנחנו צריכים להגביל במקרה של רוטלסברגר, כי צריך לזכור שאם היותו קורטר בקצום במגרש, היו לו אינסידנטים לא פשוטים מחוץ למגרש, האשמות באונס במשך שני קיצים רצופים נדמה לי. טיפוס די בעייתי, אבל אי אפשר, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על קריירת הפוטבול שלו, שהתחילה בעונת רוקי די מטורפת ב-2004, ונמשכה ברמות האלה, ברמות הכי גבוהות, 17 שנה, אז לא הרבה קוורטרבקים שלא קוראים להם תום בריידי עשו את זה בעבר.
תשמע, אני מעריץ אתכם שאתם מדברים על ספורט אמריקאי ואני מקשיב. אתה יודע בזמן שאתם מדברים מה אני עושה, רוזנטל?
לא.
בדקה ה-90 נכנס בואצ'י מביתר ירושלים להרכב של נבחרת גאנה. אתה מבין?
הוא הספיק לעשות משהו שנכנס בשביל
הפרעה. לא, 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 בוא נע, מה קרה לך? מחירו עלה עכשיו באלפי אחוזים.
רוזנטל, תודה.
רוזנטל, אנחנו נשתמע כאן בכל הפלייאוף.
יאללה, יש לנו הרבה שלבים בפלייאוף.
יש לנו הרבה שלבים, ויש לנו, אנחנו מקווים להפתעות. פעם הבאה רק. מילים טובות על הג'אט, עזוב את הג'יינס.
אין בעיה, בעוד כמה שנים אולי זה יקרה.
לוואי. אז הסתיים לנו מרוקו גאנה.
1-0 מרוקו, דקה 83.
זהו זה, אנחנו לקראת סיום. סוליאת, פתחנו את ינואר, אלוהים אדירים מה שקורה בכבישים, שימרו על עצמכם.
ביי, להתראות קוף.
אל תצאו מהבתים, ככה אמר הפרופסור ראש.
עד ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית. 103